ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל עם פרופסור אוסי רבי.
בוקר טוב, פרופסור.
אהלן, אינון, בוקר טוב.
מה שלומך?
אני אגיד לך, הבעיות הולכות נערמות, יש כאן בעצם מצב של מורכבות שפחות או יותר אפשר היה לצפות אותה, ואנחנו מגיעים כאן לנקודות צומת מאוד מאוד חשובות, שתיקחנה את הדברים לכאן או לכאן. אני מקווה שיהיה לנו זמן לפתח את זה, אבל אנחנו בהחלט במקום היותר רגיש בתוך כל הדבר הזה.
מה, בוא נפתח את זה קצת, אני לא מבין על מה אתה מדבר, מה אתה אומר מורכב, לא, מה, אתה מדבר בהקשר של הפעולה הקרקעית והחטופים?
כן, קודם כל, בוא נאמר את האמת, אמרנו את זה גם מההתחלה, מתקיים מתח מובנה, אני אומר את זה בזהירות, משום שיש לנו כאן בעצם חוב קדוש, מוסרי, לכל העניין הזה של החטופים והחטופות, וזה דבר שצריך לעשות הכל כדי, בסופו של דבר, להביא אותם שלמים ובריאים הביתה, אבל מתקיים מתח מובנה, בין עצם הסיפור של פלישה קרקעית, לכל הסיפור הזה של לשחרר את החטופים. וכשיש לך באמצע שחקן נבזי, שצבר הרבה מיילג' בנושא של איך עושים מסע ומתן עם ישראל, ולצידו יש בעצם מלאך חבלה כמו קטר, אז אתה נעזר בקטר כי אין לך ברירה, ואתה צריך אפילו להודות לה, למרות שצריך בסופו של דבר לעשות זאת תוך סתימת האף והעיניים, אבל הדבר הזה גם יכול לטבוע כבר עכשיו איזה שהם מחירים, נראה כיצד זה יתפתח. אין ספק שאנחנו כאן בנקודה הזאת. הצומת השני, ופה צריך לקחת זה בחשבון, וישראל צריכה לעשות את זה ולהבין את זה, אנחנו נראה בסופו של דבר צונמי שלם בעולם הערבי, בעולם המוסלמי, עובדים על זה שעות נוספות כל שחקנים שמנגד, וישראל תצטרך כאן לעמוד בפרץ, כי כמו שכבר אמרנו, היא הגדירה מטרה, המטרה היא מטרה נחרצת, כדי להשיג אותה בעצם צריך הרבה מאוד תעצומות נפש, גם יהיו מחירים לדבר הזה, אבל לדעתי אין לישראל בסופו של דבר דרך חזרה, המטרה הזו עולה בקנה אחד עם העניין הזה, פחות מהשגת המטרה שהוצגה כאן, זה בעצם במונחים שאני רואה אותם, זה סוג של מפלה לישראל, ולכן אתה נמצא פה בסוג של קוראלס. אתה חייב לעשות מה שצריך לעשות, יהיו לזה מחירים, ואתה תעמוד לפני קשיים הולכים וגדלים, שמחייבים חוסן לאומי, וגם קונצנזוס ישראלי מאוד מאוד חזק מקיר לקיר, כי המאבק הוא מאבק מאוד מאוד מהותי.
טוב. נראה לי הדברים התפתחו, אבל אני חושב שאתה צודק במובן של פחות מחיסול החמאס, שלא יהיה חמאס יותר ברצועת עזה, זה לא תוצאה שתוכל להתקבל בציבוריות הישראלית.
נכון, ואני רוצה אולי להדגיש כאן משהו, אתה יודע, הרבה אנשים יוצאים נגד המושג חיסול, מיגור וכך הלאה, בוא נעשה את זה בעצם יותר פרקטי, כדי שזה יובהר. ישראל חייבת לעקור את החמאס מהנוף הפוליטי והצבאי של המזרח התיכון, בטח של עזה או כל שטח פלסטיני אחר. זאת אומרת, מה שאנחנו טוענים כאן זה דבר מאוד מאוד פשוט. אם בסופו של דבר זה לא יקרה, אני אתן לך שאלה, לשאלה ששאלת אותי. תושבי עוטף עזה יחזרו למקום, אפשר יהיה לשקם את זה? מה יהיה עם הגדר הלבנונית? תזכור שישראל צריכה לשנות את תוכנית ההפעלה שלה, כי בעצם מה שקרה בשביעי באוקטובר, זה הרבה מאוד מעלומות בפרצופו של האתוס הישראלי. אתה בעצם מתקצר מגדרה לחדרה, אתה מפנה מאות אלפי אנשים, אלה דברים שישראל לא חטא. וחשוב מאוד להבין שאם אתה בעצם רוצה ללכת לדרך הארוכה הזאת, אתה צריך לתווך את זה לציבור, צריך לומר את האמת, אנחנו נמצאים בסופו של דבר במאבק גדול על עצם השאלה של ישראל במזרח התיכון, לא פחות מזה.
וואלה.
כן. תסתכל על זה, תשמע, בוא נגיד דבר כזה, אני לא רוצה להיות נסטי, אבל אתה יודע שבצד השני בעצם כבר
אבל את האמת צריך להגיד.
כן, תראה, בצד השני יש למשל את העניין של הדרכונים. זה כואב לי להגיד את זה, ואני לא רוצה להעלות את זה, אבל נעשה את זה ממש בקצרה.
אני תמיד דוגל בלהגיד את הדברים.
אז בוא, אז מה צריך לעשות? אם אני רוצה בסופו של דבר לבטח את עצמי בישראל העתידית לנוכח מה שקרה, אני צריך להצטעד בדרכון נוסף? עצם העובדה שזה מועלה, ואני לא מעלה את זה, זה בעצם עולה מתוך המסע ומתן בצורה עקיפה ונבזית, וגם הצד השני יודע מה הוא עושה. זה לפגוע ב-DNA הישראלי. זה בעצם בא ואומר שאתה חותר תחת ההיגיון שישראל היא מדינתו של העם היהודי. כל יהודי צריך להיות כאן בעצם עם עוד אייטם שנותן לו נתיב מילות. זה לפגוע במהות של הסיפור הזה. כך בעצם את המפונים. כמה בעצם פליטים, או סליחה, עקורים יש לנו בישראל היום? אני לא יודע את המספר המדויק, אבל אנשים מהדרום והצפון מתכווצים למרכז, בנו לך פה מחדרה עד גדרה, אני אומר את זה בלשון המליצה, זה פגיעה באתוס הישראלי. ישראל תצטרך לשנות את שיטת ההפעלה, הגדר והעוטף יצטרכו להפוך בישראל העתידית אחרי השיקום לדבר שמשקיעים בו הכי הרבה. זה בעצם חלון הראווה ומשם צריך להמשיך. אנחנו כאן בעצם בנסיגה בהרבה מאוד מובנים. השביעי באוקטובר זה סוג של קריאת השכמה, וחלק ניכר מהעניין של תוכנית ההפעלה של ישראל יצטרך להשתנות, ולכן אנחנו נצטרך לראות כאן בעצם שידוד מערכות ושינוי בהרבה מאוד תחומים, גם בתחום החשיבה והעניין הפסיכולוגי וגם במונחים הפרקטיים.
בסדר. מזכיר לך שלפני אוסלו, תושבי סדרות ונתיבות היו עושים קניות בשוק של עזה.
אז תראה, היו דברים.
שזה לצורך העניין שינוי, איך אמרת, בתוכנת ההפעלה.
כן, תראה.
כן, צריך לחזור למצב שאין גדר עם עזה ואנשים יכולים לעבור ואין טרור.
אבל אני מקווה.
זה היה לפני אוסלו.
אני, ינון, אני באמת לא רוצה לבוא פה חשבון עם אנשים.
מה? אני בעד תמיד להגיד את האמת. לא, אבל גם כשהיא לא נוחה לי וגם כשהיא נוחה לי. אבל צריך, והיא לא נוחה להחזים.
אז אתה יודע מה האמת.
אז תגיד האמת מה
היא שהמערכת הישראלית, מלמעלה עד למטה, כשלה בכשל מאוד מאוד עמוק. למה אני אומר תוכנית ההפעלה צריכה להשתנות? כי אנחנו ראינו גם ברמה הפרקטית, וגם ברמה הצבאית והמודיעינית, וגם ברמה המדינית, חשיבה שלא יאה למדינה כמו ישראל באזור המזרח התיכון. עכשיו, בוא נאמר דבר אחד פשוט, ואת הדברים שאני אומר כאן אמרתי, אז אני לא צריך בסופו של דבר להמציא אותם מחדש. אתה לא יכול לנרמל גופים כמו החמאס והחיזבאללה. אני כבר היום מתחיל לשמוע פה ושם, בוא נחשוב, כוח לא יענה על כל הדברים.
לא, אז
בוא
נאמר את זה.
גם היום, שמעתי בבוקר, לא משנה, אני שומע.
הרי במשך שנים אנחנו שומעים את הסבירות האלה, אין פתרון בכוח, אי אפשר זה.
בוא, אני אומר
אבל לך. תגיד לי, אוקיי, האמת של להתמודד עכשיו עם טענות על חמאס וחיזבאללה, שצריך לנרמל אותם, זה פשוט ברמת להתמודד עם חללית שהתנתקה מחללית האם.
כן.
אבל אני אאתגר אותך במשהו יותר מזה. האם הרשות הפלסטינית היא לא קונספציה שיום אחד הולכת להתפוצץ לנו, כפי שהתפוצצה לנו באינטיפאדה השנייה כבר?
אז תראה, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. גם, ואני חושב שישראל צריכה לבוא ולומר את זה.
הפתח.
הסיפור של עזה הוא סיפור שאם מישהו חושב שהפתרון שלו העתידי, אני מקווה, כבר מדברים פה hopefully, כן, יבוא דרך הרשות הפלסטינית, זה אור ופרח. אתה תצטרך בעזה לחשוב על קונסטלציה אחרת, אני מאוד מקווה שיהיה כאן משהו אחר, אבל אני אומר שוב.
למה זה אור ופרח?
למה זה אור ופרח? זה תראה, לעזה בסופו של דבר, אני חושב שגם אבו מאזן מפחד להיכנס, אין לו שם גרעיני תמיכה. הרשות הפלסטינית היא רשות מושחתת, היא רשות בסופו של דבר שאין קשר אמיתי בינה לבין הציבור מתחתיה, ואני בעצם רוצה לעזוב כרגע את יהודה ושומרון, אני רוצה לדבר על עזה ורוצה לומר את זה כך, נגיד את זה ברור. אם ישראל תדע לעשות את מה שצריך בעזה, ואני מקווה שהיא תדע, כי אני אומר שוב, אני לא כל כך סומך על ישראל, ישראל היום צריכה לא לדבר, אני לא יכול להקשיב יותר למילים, אנחנו נבחן אותה על מעשים. אם היא תדע לעשות מה שצריך לעשות, גם הפתרון של עזה יתבע ליטרת בשר טריטוריאלית, לא ליישובים, לביטחון.
למה לא ליישובים?
כי הסיפור של יישובים בסופו של דבר מחייב בהיערכות אחרת לגמרי. אותי כרגע מה שמעניין, זה שתיווצר בעצם ליטרת בשר טריטוריאלית, אני אקרא לזה רצועת ביטחון, למרות שזה שם ש...
התוחמת הצפונית?
כן, לתוחמת הצפונית.
אם יש לך תוחמת צפונית, אז לא כדאי כבר להקים את אלי סיני, ניסנית ודוגית?
אני אגיד לך משהו, כאן אתה לא יכול לשחק בנפשה של אומה. ישראל היא בסופו של דבר...
יש יותר ניצחון מזה? יש יותר חזרה לאחורה?
אני חושב...
יש יותר דריסת רגל?
כן.
כן? יש יותר מזה?
כן, כן, כן. אם וכאשר. ישראל בעצם תתבע את מה שמגיע לה לצורכי ביטחון. ואם לישראל תהיה בסופו של דבר יכולת תמרון ביטחונית בעזה, כמו שיש לה כרגע ביהודה ושומרון, משם צריך לקחת את עזה למקומות אחרים לגמרי, ארצות הברית צריכה לנהל את זה, מדינות ערביות, ואני כן אומר, יש כאן פוטנציאל לנתק את הקשר הגורדי, האבסורדי, בין ישראל לבין עזה בכל המונחים האחרים. זה יהיה בעצם שכרה, אני אומר, זה באופן חיובי של ישראל, צריך לראות אם זה יכול לקרות, אבל זה לא יקרה, אלא אם ישראל תשיג באופן מלא את המטרה המוצהרת שלשמה יוצאת לעזה, וצריך לקחת זה בחשבון, אתה היום רואה ינון, יושב מולך בעצם שחקן מאוד מתוחכם, שיודע בעצם לסחור כמו שצריך, ומבין בסופו של דבר שהוא יכול לבטל את רוע הגזרה, זה מה שהחמאס עושה. הוא משתמש בכל התותחים שיש לו, בעיקר העניין של החטופים, כדי לדחות בעצם את רוע הגזרה או את הקץ של הפלישה הקרקעית, או אפילו לבטל אותה כליל, בוא נראה איך זה הולך. ואחרי שאמרתי את מה שאמרתי, בוא, אנחנו מבינים את כמה בעצם ישראל צריכה להשקיע בנושא הזה של החטופים, כמה היא צריכה בעצם לתת את כל מרצה כדי להשיג את המטרה הזאת, אבל היא חייבת לייצר לעצמה איזושהי תוכנית פעולה פה, כי לקחת את זה בעצם אין קץ, זה בסופו של דבר למוסס את כל העניין עצמו.
טוב. אתה לא זורם אותי איתי בבכי על אוסלו וההתנתקות, אני מבין.
למה אני צריך לזרום איתך? תראה, אני זורם איתך בחלק מהדברים.
למה? אני אגיד לך למה. יש אנשים, חלק צעירים, שבכלל לא זוכרים מה היה, או שלא יודעים, או שלא היו פה, וכל מיני כאלה. אני...
תגיד, אני צריך מישהו שבוא, אגיד שההתנתקות הייתה טעות?
לא, אני...
יש מישהו שאומר שזה לא היה טעות?
אני הייתי בין אלה שצרחו, מה זה צרחו? מהבטן צרחתי שזה טירוף. אני מהבטן צרחתי, אותי מהשידור הורידו ולא נתנו לי לשדר בגירוש כדי לא לשמוע את מה שאני רוצה להגיד.
ינון, אחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר יהיה מישהו שיאמר שההתנתקות לא הייתה טעות?
הנה, שראיינתי פה שלשום את אופר שלך, אמרתי לו איך הגענו למצב הזה, הוא אמר כי 10 שנים אנחנו מנהלים פה מדיניות לא נכונה עם החמאס. 10 שנים, הוא הולך 10 שנים אחורה. עכשיו אני אומר, הבירור לא יכול להתחיל 10 שנים אחורה, הוא לא יכול להתחיל מלפני חודש, הוא לא יכול להתחיל מלפני 10 שנים, הוא חייב, תראה, האמת היא שהסיפור מתחיל מ-48, הסיפור של עזה.
49, כן.
הפליטים?
כן.
אוקיי, זה, מה לעשות? אי אפשר לנתק, משם זה מתחיל. הסיפור של עזה, כמה פליטים יש שם?
תראה, אני לא רוצה ללכת לך פרסונה, אתה רוצה להוביל אותנו למישור הפוליטי.
לא, מה פתאום פוליטי? מה זה פוליטי? נעשה פה מהלך אסטרטגי, שבגלל כל מיני תזות ותחושות שהשתלטו על הרוח הישראלית, שאנחנו לא יכולים להיות כובשים, שאנחנו לא יכולים להסתובב בג'יבליה, כשצהל היה שם שם איזה פלוגה פחות או יותר על כל רצועת עזה, כן, שאי אפשר ללכת ולהתעסק עם הדבר הזה, יצאנו...
אז יש מישהו שיכול לנקות אותו יצאנו, מהשם?
אז יצאנו מהרצועה...
ינון, אז את מי אתה מנסה לנקות?
ואנחנו גידלנו, עכשיו אני אומר את זה, לא, אני אומר את זה בשבועיים האחרונים, אני אומר את זה שנים, שעשינו פה פטנט של להביא את האויב שלך, להביא מחבלים, לשים אותם, לתת להם נשק, לתת להם אדמה. אני אומר את זה שנים, באותה מילים, אותו דבר. מי שמכיר את התוכנית הזאת יודע שאני כל הזמן אומר את זה. ובסוף זה התפוצץ לנו בפרצוף. עם שואה. בסוף יצרנו שואה. אנחנו, את יודע, אני כאילו, מה, אני צריך למרות את השערות, אני צריך לצרוח, אני צריך לדפוק את הראש בקיר. מה אני צריך לעשות בשביל שאנחנו נבין שאנחנו חבורת מופרעים, מופקרים, מופקרים שבמו ידינו אדם על ידינו, אדם על ידינו שלנו.
ינון, בגלל זה אני אומר שאני לא מנקה אף אחד. תקשיב טוב, אתה גם לא יכול לנקות אף אחד. כל מי שהיה פה, מגדול ועד קטן, נפלו בעצם בשבי חשיבה, שהיא חשיבה בעצם אילוזיונרית, כזו שבאה ואומרת, אני אתן לך דוגמה, עם אויבים צריך לעשות שלום. שמעת את המשפט הזה פעם? שמעתי אותו הרבה. השאלה, איזה אויב? אם אתה אומר לי שאמירויות בחן וסעודיה זה אויב, אנחנו נדע להגיע איתם להסכמים. אבל אם אתה אומר לי חמאס, שוב, בתעודת הזהות של הגוף הזה, כל הרזון דטר, כמו שאומרים בצרפתית, כל סיבת הקיום שלו, זה חידלון ישראל. היה צריך להבין את זה. עכשיו, זה לא משהו שאני מרשיב, זה כתוב.
של חמאס? של הפתח, לא?
של הפתח גם, גם באמנת הפתח זה כתוב, אבל הפתח, בוא נאמר כך, עבר כל מיני שינויים טקטיים, במקום לעשות טרור בעצמו, הוא מממן טרור, אם אתה מבין למה אני מתכוון, במשכורות לשהידים וכך הלאה, וגם פה יש בעיה, אבל אני אגיד לך, ביהודה ושומרון, יש לישראל, ואתה היום רואה את זה, ואתה יודע כמה מעצרים יש שם, ואתה יודע שאנחנו יושבים חזק על הקו הזה, משום שאם תיפרץ חלילה הבערה שם, אנחנו נקבל רב זירתיות בקרוב אלינו.
מה קורה אם הרשות הפלסטינית מתפוצצת אלינו בסגנון אינתיפאדה השנייה?
זה בדיוק העניין. הרשות הפלסטינית כרגע מייחלת לדבר אחד. כמה שזה ישמע לך מוזר. שישראל לא תחזור בה מהמטרה של למגר את החמאס.
ברור.
זה דבר אחד חשוב.
ברור.
מה עושים ההמונים? זה טיפיקלי לכל העולם הערבי. אני אקח אותך לעבד אל פתח הסיסי במצרים, למלך ולמלכה, אגב, אתמול שזוכה בעצם לתואר מלכת ההתממות וההחשה, גם לאבו מאזן, כולם, יש להם דבר אחד משותף, בהצלחה מלאה לישראל בנושא של החמאס, אבל כשהציבורים יוצאים לרחובות, לא לעצור אותם, כי את הלאו הזו בסופו של דבר, הם צריכים ללגיטימציה שלהם. צריך להבין את זה, כי זו המציאות.
מה עם נסראללה? הם מדברים חודשים על איחוד הזירות. כל האג'נדה שלהם, כל השנה האחרונה, הייתה איחוד הזירות, איחוד הזירות, איחוד הזירות. למה שהם לא יעשו איחוד הזירות כשאנחנו נהיה בתוך רצועת עזה? תסביר לי כאילו מה, למה אנחנו חושבים שהם לא יממשו את מה שהם דיברו עליהם, דיברו עליו כל הזמן, וראינו שעכשיו הם נפגשים אחד עם השני, ומתאמים מהלכים, מה, נסראללה יחכה שאנחנו נשמיד את חמאס, ואז כאילו יהיה לנו זמן לטפל בו? מה, הוא לא מבין את זה?
אתה יוצא מתוך הנחה, ינון, שכל מה שבעצם נסראללה חושב עליו כשהוא עולה על יצועו, זה איך להציל את עזה, וכמה כואב לי על הפלסטינים,
בכלל לא. לא, ממש לא, להציל את עצמו.
או, ועכשיו הדבר הזה תלוי בפרפורמה של ישראל. ולכן אני אומר לך למה חשוב העניין בעזה. תקשיב, עזוב אותי רגע מהטקטי והמבצעי שהוא בהחלט חשוב. תחשוב רגע תדמיתית. אם ישראל חוזרת מעזה, אם מה שאפשר לקרוא לו הישג חלקי, היא הפסידה בקרב הזה. היא חייבת
בכל הזירות, בכל הזירות. יהודה ושומרון, רשות פלסטינית, חיזבאללה, אמירויות, ירדן, כולם, כולם מסתכלים.
האמן לי שכולם מסתכלים. אני יודע את זה.
ברור.
גם אמירויות וגם סעודיה. ויש הרבה אנשים ששואלים אותי, תגיד לי מה קרה לכם על השביעי באוקטובר. מה קרה לכם שם? יש מדינות שנמצאות איתך בתהליך נורמליזציה. אחד הדברים שהן מאוד לא אוהבות לראות, זה את מה שהם רואים.
זה שאתה חלש.
את זה הם ידעו שאתה לא. עכשיו, הם מתחילים לשים פה סימני שאלה. האם זה בסופו של דבר?
אין לנו ברירה אחרת.
ולכן, אתה יודע מה, אני אגיד את זה באכזריות, סליחה, אני מתנצל בפני המאזינים, ישראל נמצאת בקוראלס. היא בקוראלס. היא הולכת בסופו של דבר לתוך הזירה, היא חייבת להביא את התוצאה, שום דבר פחות מזה לא יעזור, כי אני אגיד לך למה. בתוכנית ההפעלה העתידית של ישראל שצריכה להשתנות על כל הרמות, גם בדרך של מנהיגות, גם בדרך של חשיבה, אנחנו רוצים משהו יותר צעיר, יותר רענן, יותר 121, ואני מקווה שאתה, גם אם אתה לא מסכים איתי, אתה צריך להבין, ישראל חטפה פה מכה בשנה ה-75, חלק ניכר מהאתוס שלה נפרק למול העיניים בפני אנשים צעירים במדינה הזאת, ויש לנו חברה נהדרת, זה אנחנו יכולים להגיד, חברה, אנחנו רואים בסופו של דבר דברים שזה הערכת חסר של החמאס. תזכור שהחמאס וגם החיזבאללה, בסופו של דבר, אם אני אקח את אדם כמו יחיא סנואר, זה חתיכת עקרות, איש קשוח ואכזר מעין כמותו, אבל הוא גם מנהיג עם קריזמה. אבל זה אדם שמרגע שהגיע למושב שלו בעזה, קיבל גם אלמנטים חצי משיחיים. הוא באמת מאמין שאת ישראל אפשר בעצם להשמיד. עכשיו, תגיד לי איך הוא עושה את זה וכך הלאה, זה פחות, אתה יודע, כשאני מדבר איתך על משיחי, אנחנו נתחיל, אללה ימשיך ועוד כהנה וכהנה. סנואר בסופו של דבר ראה את ישראל בשנה האחרונה.
מתפרקת.
ואני אומר לך, אני אומר לך, כל הסיפור של מה שקרה לו חסן נסראללה, בית אל-עקנבות, כן? הסיפור של קורי הכביש, ואני אעשה את זה באכזריות עכשיו, וזה לא ינעם לאוזני הצופים. ישראל, כמו שהם אמרו, והם ממשיכים לומר, זה אסופה של מאגרים. ותראו עכשיו איך כל אחד מחפש את הדרכון השני שלו. זה יכאב למי ששומע את זה, זה כואב לי, אבל ישראל תשנה תוכנית ההפעלה שלה, כי היא משחקת, לא בזדון חלילה, לא בזדון, אלא מתוך סוג של איגנורנטיות שמשולבת בנאיביות. היא משחקת לידיו של הצד השני. בוא, אנחנו בסופו של דבר יכולים לסקוף את הראש בגאווה כשאנחנו רואים את ההישגים הגדולים של ישראל בכל מיני תחומים. יש תחום אחד שבו ישראל כשלה, והיא ממשיכה להיכשל.
מה?
הראש שלה הוא ראש שאף בעולם. אתה תראה אותו בסופו של דבר בעמק הסיליקון, אתה תראה אותו בסינגפור. הרגליים שלה במזרח התיכון. מה שקרה לישראל בעשורים האחרונים, זה נתק בין הראש לגוף. כל מה שאנחנו בעצם מבקשים מישראל, בוא נתחבר מחדש. תחברו לנו את הראש לגוף. כמו שיש לכם מצוינות שם, תהיה לכם מצוינות פה, שתי המערכות האלה הן שונות, צריך את האנשים המתאימים לכל דבר, ואוי לה לישראל. אם היא לא תיקח את השביעי באוקטובר, כאיזשהו סוג של קריאת השכמה. ואני אומר לך שוב, אני מאוד מאוד מקווה ומאמין, שאנחנו נצטרך ונאלץ לשנות את תוכנית ההפעלה של ישראל במונחים האלה, אנחנו נראה את זה בכל הרמות, והלוואי שאני בסופו של דבר שנחזה בזה, כי זה משהו שהוא כמעט, אני חושב שהוא קיומי, הוא אקזיסטנציאלי, זה משהו קיומי.
אז אם אנחנו חוזרים לחיזבאללה, אז מה אתה אומר, הוא יצטרף או לא יצטרף?
תראה, בוא נתחיל כך, את חיזבאללה אנחנו מזהים עם איראן, אנחנו מזהים אותו עם איראן. עכשיו תראה, אם יש גוף ציני שבסופו של דבר משתמש בערבים בצורה הכי נקלט ונבזית, זה איראן. אני מדבר על פרסים וערבים, זה סכסוך של אלפי שנים, עוד לפני שהיה אסלאם. האיראנים מזהים את עצמם בסופו של דבר, בפרסי זה נקרא תמדונה בזורג. זה ציוויליזציה נעלה. ערבים, כשאתה תיקח אותם בסולם, זה שפל המדרגה. עכשיו, מה שקורה זה שאיראן משתמש...
בעיני האיראנים.
בעיני האיראנים, הפרסים. האיראנים משתמשים בסופו של דבר בגופים כמו חמאס וחיזבאללה, גם חיזבאללה שהם יצרו אותו, כגוף שבעצם הוא משרת את המטרה האיראנית. אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה. למה אנחנו לא רואים פה חיילים איראנים? איפה ראית מתאבדים איראנים? אתה לא תמצא. אתה יודע למה? איראנים למעלה, וכל משרתי המצווה במרכאות לדברים האלה, הם ערבים, פלסטינים, תימנים, סורים, עיראקים. אני אגיד לך את זה בפרפרזה הפוכה, כי אנחנו בברנג'ה ככה מנסים בסרקזם לומר איך איראן עובדת, זה הולך ככה. איראן תילחם בישראל עד אחרון הפלסטינים, איראן תילחם בסעודיה, שהיא יריבה גדולה שלה, עד אחרון התימנים. אתה מבין מה שקורה כאן עם החות'ים. לכן, זה דבר אחד. עכשיו, איראן היא זו שתורה, איראן היא זו שתורה לחיזבאללה, אם כן ואיך להיכנס. אבל החיזבאללה עומד פה בין פטיש לסדן. מה שהוא עשה לך כבר עכשיו, תזכור, הוא שם אותך במיני מלחמה בגליל.
בסדר, הוא חטף כבר שם איזה 50 הרוגים.
יפה, אבל אתה מנהל איתו בעצם... איזשהו סוג של מלחמה, שנקרא לה מלחמת הגליל, לצורך העניין. ברור, ואתה לא תצטרך מומחים לזה. אם איראן תורה לחיזבאללה להיכנס בפול ווליום, מה שנקרא על מלא, אתה לא צריך מומחים באולפן, אתה תרגיש את זה בכל מקום. אז בוא נאמר את זה כך. כן. צריך להבין את הדברים כך, ינון, לדעתי, וחיזבאללה עומד כאן בצומת מאוד בעייתי, וישראל צריכה להיות שוב מאוד ברורה, מאוד ברורה, המטבע למעורבות יתרה של החיזבאללה לתשלום הוא מטבע לבנוני. ואני מאוד מקווה שכשמנהיגים ישראלים אומרים דברים, הם גם מבינים שהם צריכים לעמוד בהם.
מה, של פירוק לבנון?
ודאי. אני לא מדבר על פירוק לבנון, אני מדבר על השתת נזק הלבנון, שבו בסופו של דבר ייקחו פה את המדינה בלאו הכי מקרטעת הזו למקום אחר. אני חושב שהם מסתכלים על נסראללה, יש לו חוב לבנוני, הוא גם חי בלבנון, יש שם אוכלוסייה שיעית של 28-30%, הוא מחויב להם, הוא יודע...
אבל יש אפשרות לעשות לחיזבאללה מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו מתכוונים לעשות לחמאס?
זה הרבה יותר מסובך, זה הרבה יותר מורכב, אבל העיקרון צריך להיות אותו עיקרון. אתה חייב לתת משוואה שמסבירה לצד השני במונחים חומריים, במונחים חומריים, שאם הוא עושה את מה שהוא עושה...
לא, אבל אתה מדבר על משוואה אחרת. כי לבנון זה מדינה ויש שם ארגון, ואז אתה אומר, אוקיי, אני לא בחמאס, ברצועת עזה, אני הולך לכבוש את הרצועה, להתמודד עם הארגון טרור הזה, לקחת שטח לנקות אותו, עוד שטח מנקה אותו, עושה בהדרגתיות עד שאני מנקה את כל השטח. ואז נתווכח אם להקים את גוש קטיף או לא להקים את גוש קטיף, בסדר? אוקיי. לבנון זה לא מה שאתה אומר. לבנון אתה אומר, אני הולך להשמיד את התשתיות של המדינה כדי ללחוץ עליהם אחד על השני, כדי שיבינו שהם לא... אתה לא אומר, אני הולך לפרק את חיזבאללה.
ברור שלא. תראה, אני לא רוצה עוד פעם רצועת ביטחון בלבנון, וכבר היינו בסיפורים האלה, ואנחנו מבינים שבסוף...
בסדר, גם ברצועת עזה היינו.
כן, לא. אבל פה אתה תצטרך בסופו של דבר לחשוב על מדף יבשתי שמגן על היישובים הסמוכים. זה לא יקרה מה שקרה פה. אני מדבר כרגע...
איפה?
על... גם פה וגם פה.
גם בלבנון?
כן, גם פה. אתה לא יכול בסופו של דבר...
לקחת חלק מלבנון?
להגיע למציאות ההזויה הזאת.
לקחת חלק מלבנון?
תראה, לקחת חלק מלבנון זה נשמע מאוד מאוד זה. אני מדבר על שטחי dead zone, כן? על שטחי מוות, שבהם אתה מפקיע אותם באישור של שחקנים בינלאומיים...
יש שם כפרים.
שנמצאים איתך, כן? אז תקשיב, זה בדיוק הבעיה. זו בדיוק הבעיה, אתה תצטרך כאן הסדר ביטחוני. עוד פעם אני אומר, ישראל, וזה חשוב שנבין את זה, צריכה להחזיר את העקורים הביתה. אם היא לא תחזיר אותם, אין אתוס ישראלי, אתה בעצם הולך ומצטמצם. יש כאן שדר מאוד חשוב בין המנהיגות לחברה, צריך להבין את זה. עכשיו, מה שכואב לי, זה שאנשים בסופו של דבר לא כל כך מבינים איפה ישראל נמצאת. אני לא יודע אם המנהיגות תיבחן במעשים, כמו שאמרנו. אבל מה שכואב לי, שאנחנו הולכים פה לדרך ארוכה, ישראל נאבקת על המהות שלה, בעיני ישראלי. זה העניין פה. צריך להבין את זה. ולכן בדרך הזו, לדעתי אין לישראל ברירה. מה זה אין ברירה? יכול להיות ששוב אנחנו ניתקל במצב שבו צל הרים כערים, מדברים גבוה גבוה, ואין בעצם מה לאכול אחר כך או מה לעשות. אני מציע שנהיה בסופו של דבר יותר שקטים, יותר נחושים. יש מושג בערבית שנקרא סבר. סבר זה סבלנות. האויב בצד השני מאוד יעריך אותך. אם תדבר פחות, ותקה יותר. ככל שאתה מכה יותר עמוק, ככל שמים שקטים חודרים יותר, אני בדעה שהצד השני יקבל את המסרים שהוא צריך לקבל. תשמע, הם עדיין מאמינים שאתה בשיחות שאתך. ועכשיו אני אגיד לך למה בסופו של דבר לחמאס יש פה בעיה. יש לו הערכת חסר בשלושה דברים. אחד, מה שאתה אמרת, אינון, הרב זירתיות, כי מתברר שכרגע לפחות, כל מה שהוא חשב שיקרה לא קורה. הוא בנה על ערבים בישראל, הוא בנה ביהודה ושומרון, הוא בנה על מזרח ירושלים.
הוא חשב שכבר עכשיו זה התפוצץ?
הוא היה בטוח שאחרי הצלחה מבצעית שלו, אופרטיבית, כל החזיתות האחרות תבערנה מעצמן.
ושהפילוג הפנימי יגדל.
זה הערכת חסר שנייה, הוא היה בטוח שישראל כבר הולכת מדחי אל דחי, תשמע, באופן מדהים הוא מקבל ישראל בסופו של דבר שעולה מבור התחתיות הזה כאיש אחד, ואתה רואה בעצם את היפאה, את הכוח של החברה הישראלי, זה חלק מהדנ"א הישראלי, אסור לפגוע בזה, את הקונזנזוס הזה צריך לנצל, צריך ללכת קדימה, ואת הדברים האלה לעשות בחרדת קודש כשמדובר בנושא של החטופים והחטופות, וצריך להיות נחוש אין קץ בדברים האחרים, כי אתה יודע, אני בהחלט חושב שזה מלחמת עצמאות של ישראל, אולי לא במונחים הטריטוריאליים פרסה, כי אין לך פה צבאות וכך הלאה, אבל זה בעצם מאבק על דמותה העתידית, על נפשה של ישראל. זה מה שאנחנו נשאיר לדורות הבאים. לישראל, במזרח התיכון, יהיה קשה מאוד לחיות, אם אחרי מה שקרה, שאין חולק על זה שזה פשע נגד האנושות, אם אחרי מה שקרה, ישראל לא תעשה את מה שהיא צריכה לעשות, ואני לא נכנס עכשיו לצד הטקטי, נשאיר את זה לצבא, ואני בטוח שיש הרבה מאוד דרכים לעשות את הדברים האלה. אנחנו קרבים לפעתי גזה סיטי, כן? עזה, אנחנו יודעים ששם בעצם נמצא הלב של החמאס והמפקדות שלו, מתחת יש דבר מאוד מאוד מורכב ומסובך, זה מטרו גזה, וישראל תצטרך להראות את היכולות המבצעיות שלה, ושוב אני אומר לך, רעשי הרקע יהיו, יעלו מעלה-מעלה. איך ישראל תמשיך למטרה במיומנות, בתבונה, בלי לעזוב את העין מהמטרה, על אף רעשי הרקע שיעלו, ותתפלל לשמוע גם מה שאתה רואה עכשיו כתמיכה, יכול על נקלה להפוך בעצם להסתייגות ואולי אחר כך להתנגדות.
הבינלאומי אתה מדבר.
כן, 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 אני רואה את זה. תשמע,
ברור,
ותסתכל על מה שקורה.
ברור.
קרה פה בעצם מעשה שהוא שקול, הוא פשע נגד האנושות, ותשים לב, איך תסביר לי את זה? מופעי האנטישמיות בעולם, בשבועיים האחרונים, הגיעו לרמה שכמותה לא הייתה. תראה באיזה עולם אנחנו חיים. אני לא אביא לך פה את גוטיירש, כן? אני לא אדבר איתך עכשיו על אונרה וכל הדברים האלה שבעצם משתפים פעולה עם עזה, כמו שאנחנו, עם חמאס בעזה בצורה כזו או אחרת. איך תסביר לי את הדבר הזה? שאחרי דבר כזה שקרה לישראל, אסון שלא לא נשמע כדוגמתו, אתה רואה אנטישמיות בעולם שמגיעה להיקפים חסרי תקדים. תנסה להסביר לי את זה. ואני אסביר לך את זה. הכל נמצא בראש, הכל נמצא ברשתות החברתיות, הכל נמצא בדימוי של האחר. איפה ישראל פה? היא מאוד חלשה. היא מאוד לא מבינה. אני אגיד לך מה שקורה פה. אנשים לא מבינים, בארצות הברית ובאירופה, יש גרעינים שלמים של תמיכה בחמאס.
בוא תראה את האקדמיה האמריקאית. תראה את האקדמיה, את הרווארד,
ייל. אתה מספר לי על האקדמיה האמריקאית? אתה יודע כמה פעמים הפסיקו אותי בהרצאות שם? עם משרוקיות וחחלה, פלסטינים שמראש ידעו שמגיע מרצה פרו-ציוני. אני אומר לך רק דבר אחד, ואני אתן לך עוד דבר. גם בדבר נוסף ישראל צריך להשתנות, לא יודע אם תסכים איתי בזה. הקשר בין ישראל ליהדות התפוצות, בגלל מה שקורה עכשיו, היא צריך להתנסח אחרת. תקשיב, הרבה מאוד סטודנטים בארצות הברית, כשהם נדרשים לבוא ברישום שלהם להגיד בני איזו דת הם, אתה יודע מה הם כותבים? יהודים? הם מעדיפים לכתוב שהם
חסרי דת.
חסרי דת. מדוע? זה just to be on the safe side. למה אני צריך בעצם לשים את נפשי בחפי?
לא, גם הם...
יש לי כאן שרשרת עם מגן דוד.
יש הרבה שככה הם מגדירים את עצמם.
לא, אבל אתה מבין מה קורה כאן? יהודים יבינו שבסופו של דבר ישראל מחוברת להם לטבור, וישראל תבין שיהדות התפוצות והיא זה חד הם.
בואו נעשה איזה הפסקונת, נשמע כמה פרסומות, אחרי זה נדבר פה עם יוסי יהושע, כתב הצבאי של ידיעות אחרונות. שלום יוסי יהושע.
שלום ינון, שלום וזה.
פרשני צבאי ידיעות אחרונות, מה נשמע?
בסדר גמור, בסדר, יותר טוב מהשבועות שקדמו, אנחנו חושב שצהל נמצא במקום הרבה יותר טוב, משרדי ממשלה מתחילים לתפקד לאט לאט, ואם בשבוע הראשון היינו ממש תחת, לא רוצה להגיד איום קיומי, אבל אפשרות כזו של מתקפה משתי חזיתות, היום הצבא עומד חזק, המילואים כמו שצריך, היחידות הסדירות עם האמל"ח שהם צריכים, אני מבקר ביחידות, אני עכשיו בדרכי גם לשם, יש כן רוח לחימה, יש כן רצון להיכנס. אני חושב בניגוד לבריק שרמת המוכנות היא גבוהה, מכירים את התוכניות. אני לא מכיר, אני רוצה לומר שמי שאחראי על האם הצבא מוכן או לא מוכן למלחמה, זה אך ורק אדם אחד, והוא הרמטכ"ל הרצי הלוי. ומאחר ואת התמרון יעשו שתי אוגדות סדירות של צה"ל שדווקא כן התאמנו, ויש להם כן את האמל"ח הכי מתקדם וכן קטלניות, וכן התמרון הזה יהיה על בסיס המון המון אש מהאוויר, המון ארטילריה ואחרי קטישה, אני מציע לכולנו לא להבהיל את עצמנו לדעת. אני לא אומר שזה טיול ואני לא אומר שלא יהיו נפגעים, אבל מאחר והייתי פיזית גם בשתי הפעולות הקרקעיות האחרונות בעזה, גם בצוק איתן וגם בעופרת יצוקה, ששם באמת היה קשה. שם היה קשה, כי לא היה סיוע אווירי כמו שצריך, לא היה גם ריכוך. אז אני חושב שצהל יעמוד באתגר הזה. אסור לנו להביל את עצמנו לדעת יותר מדי. ותדמיינו עכשיו מגד ומחת ששומע את בריק, ואומר לעצמו, רגע, על מה הוא מדבר? מה, אנחנו לא מוכנים? אולי יחידה אחרת לא מוכנה? מה קורה פה? ואני חושב שזה מעשה חסר אחריות מה שהוא עשה. חסר אחריות, ואין מישהו שיעצור אותו. עכשיו, אתם לא מדברים עם מישהו שלא ביקר את הצבא. אני ביקרתי את הצבא, אני ובריק, או בריק ואני, על מוכנות, על מילואים, על גודל הצבא, על בריחת המוחות, על ירידה במוטיבציה, על מה לא, אינון. ודיברתי בתוכניות שלך, ובכלל, וכתבתי אינספור מאמרים, כולל מה שאתם רוצים, ועכשיו מוציאים אותם. אבל תוך כדי מלחמה לעשות את מה שהוא עושה, במילא זה היה מבוסס על משהו.
לא, חוץ מהעובדה, חוץ מהעובדה הפשוטה שמה שהוא הזהיר מפניו קרה.
מה זאת אומרת? הוא הזהיר על עזה, אינון? תראה לי הזרה אחת שלו על עזה. לא שאני הזהרתי על עזה, על פלישה כזאת. אנחנו דיברנו על רדואן, על לבנון. אף אחד לא האמין שנוח'בה יעשו את זה.
יוסי.
כולם דיברו על הצפון.
יוסי, אבל...
תראה לי הזרה, אני מבקש מכם, תראו לי הזרה. זה מאוד מאוד חשוב, אני רוצה להיות פופה.
יוסי, למה אתה נכנס? יוסי, למה אתה נכנס לשם? הקשל היה עמוק, עזוב את בריק, הקשל היה עמוק בצורה כזו אחרת.
אוזי, אין דיון על הקשל בכלל. אין דיון על המחדל, עסקנו בזה. לא, אבל דנו במחדל. דנו במחדל.
יוסי, אני חייב לשאול אותך, תשמע,
שמעתי אותך. עוד לא התחלנו, עוד לא התחלנו לדון על המחדל.
לא, אני אומר, אין דיון, אינון, לגבי המחדל. אין, יש תמימות דעים. אמן, שב"כ, מתפ"ש, דרג רמטכ"ל, דרג מדיני, שרי הביטחון, ראש הממשלה שהיה כאן בכל התקופה הזו.
יוסי,
אין דיון, אין ויכוח נכון, בינינו.
נכון. יוסי, בוא קח אותנו, יוסי, בוא קח אותנו לשטח. תקשיב שנייה רגע. לפי מה שאתה אומר, קרה כאן משהו היום. אנחנו כבר בסופו של דבר מתחילים לטפל במישרין ובעקיפין. תגיד לי, הבנתי אותך נכון, בתווך התת-קרקעי.
התחלנו לטפל בתווך התת-קרקעי מהאוויר. בכלל, אני לא הייתי מציע למישהו להתחלף עם תושבי עזה. יש תקיפות משמעותיות בעזה. אנחנו גובים מחיר, לוקחים להם חמלים, לוקחים מפקדות. עכשיו תתוואי התת-קרקעי. האם פגענו בבחירים כמו שאנחנו רוצים? לא. האם הם עדיין יעדים? כן.
בטח.
ואנחנו ננסה להגיע אליהם. וזו תהיה מערכה ארוכה. אני לא חושב שהמצב מושלם הוא טוב. אבל לתאר קטסטרופה, אני לא רוצה להיות שותף לזה. אני כן אומר, וינון, אני אמרתי לך את זה בשבוע הראשון, בשבוע הראשון היינו בבעיה גדולה. בבעיה גדולה. ולא נרחיב, שאפשר יהיה לדבר באיזה בעיה גדולה היינו בהקשר הזה של החשש ומפני מה ואיזה ערכויות היו כאן.
יוסי.
בשעות הראשונות בימים הראשונים. אבל אנחנו לא שם.
יוסי, תן לי רק...
כשהמצב טוב, אני אומר, כשהמצב משתפר, צריך להגיד גם כשהמצב משתפר. כשהמצב רע, להגיד שהוא רע. ואני לא אחד שכל הזמן מתאר תמונה תמונה אופטימית וחיובית. כשהמצב לא טוב, אני אומר את...
נכון, נכון. יוסי, אבל תן לנו בסופו של דבר את היחס בין ההתקדמות לבין הסיפור של המודיעין שצהל אוסף תוך כדי תנועה לחשיבות בעצם של מה שיבוא הלאה, גם בשאלות בסופו של דבר של התווך התת-קרקעי והסצנריו שיש.
אני אגיד לכם משהו לגבי התווך התת-קרקעי. זה אתגר, ויש לו, ואם מישהו חושב שבנאמר זאת כך, במפעת או במקומות, הראש היהודי לא עובד על פתרונות לתווך התת-קרקעי, אז בוא נאמר שגם עובדים על הדבר הזה. יש כאן אתגר הפעם בתווך התת-קרקעי. לא רוצה להיכנס יותר מדי ולא לבצע עבירות צנזור, אבל כי, קל להבין שיש לנו אתגר נוסף, כי יש שם המון חטופים.
נכון.
אוקיי? אם לא היו חטופים, יש שיטות לטפל בתווך התת-קרקעי מבלי להיכנס אליו. מבלי להיכנס אליו.
ולכן אתה מסכים שכל יום שעברנו עד עכשיו הוא עוד יום בדרך למטרה, כי גם לרדת תשתיות טרור בדרך, וגם להפוך את הדרך לעזה, דרך צפון הרצועה, ליותר כן. פנויה, זה חלק מהמהלך עצמו. ולכן...
נכון, נכון. ועכשיו מה שקורה זה הסיפור הבא. אנחנו, הדרג המדיני, צריך לקבל החלטות לא פשוטות בהקשר של ה... של העסקה המתגבשת. אני כל השבוע אמרתי שהתמרון נעצר לא בגלל מוכנות,
נכון.
אלא בגלל המסע ומתן. מוכנות בגלל המסע ומתן, וכל יום מתברר עד כמה זה, עד כמה זה נכון. והסיפור של החזרת החטופים היו היעד המרכזי מתחילת המבצע, גם את זה כתבתי לפני הודעת ראש הממשלה אתמול. ועכשיו הדילמה היא כזו, האם אנחנו ממשיכים לשחק ועד כמה זמן מול חמאס במסע ומתן הזה ומעכבים את התמרון? כי חמאס, יחד עם הקטרים, יכולים להגיד כל שעתיים או כל יום, להגיד יש התקדמות, ולעכב את הדרג המדיני, מלצאת לפעולה הקרקעית.
אז אתה מסכים, בתוך הדילמה שאתה הצגת, יש כבר את התשובה. ישראל חייבת גם יוזמה פה. היא צריכה להתחיל להגדיר את הדברים גם מבחינתה, כי עוד פעם, תראה יוסי, יש כאן גם משהו, אנחנו גם מדברים על הצדדים התרבותיים של העניין. עוד פעם יש תחושה שהחמאס הצליח להגיע לסדק שבו הוא בעצם לוקח את הקצב של הדברים ומתחיל לנהל אותו באמצעות קטר.
בדיוק, כי חמאס מנהל את האירוע, אם אתה צודק.
זהו, אז פה השאלה...
מי שמנהל כאן את האירוע עכשיו, ואת הקצב שלו, זה חמאס יחד עם הקטר. אנחנו צריכים לקחת את ההובלה, אבל אני אומר לכם, אני לא מקנה בהם, אני לא רואה איזה תשובת בית ספר או מישהו שיכול להסכים עליהם, כאילו, מה הייתי עושה במקומם? האם ממצא עוד קצת, הם אומרים, רגע, יש עכשיו עסקה על ילדים, יש עסקה על נשים, כן עושה, לא עושה, עוצר, מתקדם, מה הדדליין שאני נותן? זה באמת באמת לא פשוט. עכשיו אני רוצה לומר משהו לגבי הקבינט. מלבד אירוע אחד, שבו היו חילוקי דעות, כפי שפורסם, אותו אירוע שפורסם בניו יורק טיימס, וכאן אני רוצה לחדד, נתניהו לא היה לבד, בעמדה של נתניהו תמכו גם השניים הנוספים, אייזנקוט וגנץ.
בעצם גלנט היה לבד.
בסדר? באותו עניין שפורסם, גלנט
אמר, ואגב גלנט טעה שם, וגלנט טעה כנראה.
יו, אני לא יודע מה זה טעות, אנחנו לא יודעים איך זה נראה וכו, אני לא יודע, לא רוצה לזה. אנשים שחושבו שזה, אז אני מתאר לכם את זה. שתיים, יש תמימות דעים בין הערבייה כמעט לגבי כל החלטה. כל החלטה כמעט שמתקבלת, ונדמה לי שאני שומע את כל הצדדים, אני חושב שלא שמעתי פערים משמעותיים ביניהם, אם בכלל. יש כן פערים לגבי הטיפול בעורף, לגבי כל הסיפור האזרחי, כן יש פערים בתוך הרביעייה. אבל אם אני מסתכל על ההחלטות המבצעיות, זירה צפונית, שהיא תהיה זירה משנית, מול כל הסיפור של עזה, תמרון קרקעי, מוכנות, הפעלת הכוח וסיפור החטופים, הם על אותו עמוד בספר, הפער כפי שאמרתי, גם זה יהיה...
יוסי, זה חשוב מאוד, חשוב מאוד מה שאתה אומר,
כן, כי יש המון דיווחים, כן, אני לא נכון, יודע איפה הם יוצאים.
נכון,
ראית אנחנו... ראית אתמול למשל דיווחים, חיסלנו חצי חמאס אתמול, בוואטסאפ חיסלנו
כן, את כל כן, ראשי כן. החמאס. כן, כן, כן. אבל אני אומר שזה תמונת האחידות הזו, האחדות הזו היא מאוד חשובה, גם ברמה הפרקטית מבצעית, ותראה, יש פה עוד דבר, אתה גם שדר בעצם לחברה בישראל ולמזרח התיכון, שישראל... זה לא מה שעד לא מזמן חשבו אותה, ישראל באה כגוף אחד לתוך שדה הקרב, ואני אומר חשוב, לדעתי, ואתה יודע, לא פחות טוב, אולי יותר טוב ממני, מלחמה זה ארץ המיסקלקולציות, יכול לקרות דבר אחד והכל ישתנה לנו פה, וגם אתה מסכים, וצריך גם לדעת, אני בטוח שאתה תסכים איתי, שעצם הכניסה לכשעצמה מעבירה אותנו לאופרה קצת אחרת, לגמרי. בהרבה מאוד מובנים.
לגמרי, בעיקר בזירה צפונית, למה שנקרא בהגעת צבאית דינמיקה של הסלמה, הוא ירחיב את טווח הירי, אנחנו נגיב, הוא יגיב, אנחנו נרחיב, ואז אתה נכנס לאירוע מתגלגל. אבל צריך לומר, כשאתה נכנס עכשיו לאירוע המתגלגל הזה, אתה כאשר כל צהל על הרגליים, פיקוד צפון ארוך, צהל שינה את הערכות שלו בקו המגע, פינה את היישובים, זאת אומרת, לא יהיו תנאים כאלה למלחמה, אני לא אומר שזאת תהיה מלחמה קלה, ואני לא חושב שצריך לצאת למלחמות, אבל לאט לאט, אבל אני אומר, אם היא תפרוט, לא יכול להיות, לא, אני לא יכול לדמיין, או מי שיכול לדמיין תנאים מבצעיים נוחים יותר לאירוע הזה, זה לא אומר שהיא לא תהיה קשה, שיהיה ברור, היא תהיה קשה, אבל בתנאים, אני ביממה הראשונה, באותה שבת, כמה שהאירוע היה קשה בדרום, אני כל הזמן הסתכלתי רק לכיוון רדואן והצפון, רק לשם העיניים נשואות.
ואתה יודע, יוסי...
מה ההבדל ומה היכולות של זירה צפונית?
ואתה יודע מה הפרדוקס פה? יוסי, יודע מה הפרדוקס פה? כי לפי התוכנית המקורית של נסראללה, לפחות אם אני שופט את הדיבור שלו, הוא את העניין של כיבוש הגליל פיתח במשך שנים, אתה יודע, מ-2011, בדיוק, בדיוק. עכשיו תראה, היה מתבקש שבאותה שבת, בעצם זה הכניסה, ואתה יודע, הוא איבד פה את מומנט ההפתעה, גם אם הוא ירצה להיכנס,
לא,
ואינון בעצם
לא
אומר
יודע,
שזה יכול להיות.
לא, אבל אתה לא יודע אם חיזבאללה היה מתכונן ומנסה להפתיע אותנו גם בצפון, אם לא היינו במקרה הזה כן יודעים על זה, כן עולים על,
נכון,
על
נכון.
האירוע.
לא, אינון, אני אגיד לך למה, לא, אינון, זה לא חשוב, כי בניגוד לעזה, אין מרחב הבטחה. בצפון הוא קידם את כוחות רדואן עם על הגדר.
לא, אבל זה שלא ידעת על ההתקפה בעזה, לא אומר שגם לא היית יודע על תכנון התקפה בצפון.
לא, כל מה שאני אומר לך, גם בלי תכנון הוא צריך, בשריקה הוא יכול לעשות את זה. זה היה שינוי בקו הגבול. הוא שונה בתכלית, זה מה שאני נוסה להסביר. כל יוסי. התקופה הזו חיזבאללה על הגדר, על היישובים.
אבל בינתיים, יוסי, בינתיים אנחנו חיצלנו לו כבר איזה 50, איזה 50 לוחמים, לא?
לכן אני אומר, תראה, בשבוע הראשון היה לנו קשה להתמודד מול החוליות נונטט, הייתה בעיה של משמעת מבצעית, טולים, הבנה, האוגדה, ואני רוצה לתת פה קרדיט כי מגיע לאנשים, לתת אלוף שי קלפר ולאלוף אורי גורדין, התעשתו מהר, הבינו מהר את האירוע הזה, ויחד עם חיל האוויר עשו פה סגירת מעגלים יפה מאוד עם מודיעין ואש כנגד חוליות הנונטט. וכשהוא סופר את הכמעט 50 עינון, תוסיף לזה עוד חוליות של פלסטינים שהוא השתמש בהם, והם חוסלו, אוקיי?
זה בנוסף, תומר.
זה שלו, בוודאי. ה-50 האלה, אלה שלו.
יוסי, תראה, עדיף לנו, אני מסכים איתך.
כן.
אני מסכים איתך, יוסי, עדיף בסופו של מבחינת ישראל, כרגע, מבחינה מבצעית, אופרטיבית. אני מזכיר לך שמה שהחיזבאללה עושה לך פה זה מלחמה בגליל, וגם אם זה, ישראל לא תוכל אחר כך להמשיך לחיות, צריך לחשוב על זה. אני מסכים איתך שצריך אחד-אחד, הדרום, רק מילה אחת, מאוד חשוב, ואנחנו דיברנו על זה בשעה האחרונה, מאוד חשוב שישראל תחזור בסופו של דבר עם השגת התוצאה, כי יש לזה משמעות בכל הרמות, גם ישראל פנימה, אבל בעיקר, כשאני מסתכל על המזרח התיכון, ישראל לא מבינה שהיא נכנסה פה למבחן, נייר לקמוס, של איך בעצם צריך לתפוס אותה, כל שחקן במזרח התיכון, ולכן יש קשר ישיר בין הביצועים בעזה, לבין דרך ההפעלה של ישראל לאחר מכן, או תוכנית ההפעלה של ישראל לאחר מכן.
נכון, וינון, אמרת קודם איזשהו משפט לגבי התחקירים וכו' ומה שנעשה. אני חושב שגם לנו כחברה, ואנחנו נצטרך לבצע תחקיר עמוק, תקשורת, חברה, מקבלי החלטות, איך הזנחנו את הצבא בעשור האחרון. איך אפשרנו מצב כזה של בריחת מוחות, ירידה במוטיבציה. שנת 2022, שעוד הרבה לפני המהפכה המשפטית, בסדר? הנתונים של 2022, לימדו שלמעלה מ-600 קצינים בדרגת רב סרן עזבו מיוזמתם את הצבא, מספר סי שלא היה כדוגמתו. כל הטובים עזבו, וזה עבר לנו מעל הראש. אנחנו בירידה קבועה כל העשור הזה. ממוטיבציה לקרבי שעמדה ב-2011 על 81%, אנחנו על 67%, לא היינו בשפל כזה. וגם מי שרצה קרבי, אני לא אעלה אתכם, גם אמר אני לא רוצה קרבי כזה, אלא קרבי לייט. והעדיפו ללכת לעולמות אחרים, לעולמות הסייבר, בעולמות המודיעין, כי זה גם מתגמל וגם סדר בחיים, וזה גם העניין וכל מיני סיבות. והכתובת הייתה לקיר, והקטנו את צבא המילואים. והקטנו את הצבא בכלל לצבא היבשה, צבא החובה שלנו, עם קיצור שירות, התאהבנו בקיצור שירות. והקטנו את המסגרות. המון שאלות קשות,
אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. זה הרמטכ"לים, נו, מה אתה?
לא.
מה לא? מי קיצר שירות? כל הרמטכ"לים דיברו על קיצור שירות.
אין קיצור שירות שהוא לא מאושר על ידי דרג מדיני.
בסדר, נו.
אין דבר כזה, סליחה.
טוב, נו, דרג מדיני.
רגע, שנייה. האם זה לא האחריות של אותם רמטכ"לים באותו זמן? כמובן כן. הם אבל עשו תוכנית, כי אמרו להם, תשמע, אתה רוצה כסף? מתווה נגיד יעלון כחלון, או אייזנקוט כחלון, איך שתקרא לו לקיצור שירות. אמר לו, אתה רוצה כסף? תקצר את השירות. אז לא באמת היו אופציות. תקציב, כל הזמן אנחנו אמרנו, 70 מיליארד שקל מה עושים איתם. תקציב המדינה, תקציב שלך, משרד הביטחון, אל מול האיומים, היה צריך להיות באופן קבוע על 100 מיליארד שקל. אלא אם כן אתם לא מבינים את האיומים, ואני לא רוצה לפתוח פה את הפערים שקיימים.
יוסי, אתה מסכם מימד מאוד מעניין בדיון שניהלנו בשעה האחרונה. תראה, אם אני אגיד לך שישראל של לפני ואחרי זה לא אותו דבר, אתה בוודאי תסכים איתי. אני קראתי לזה בעצם שישראל צריכה לשנות את תוכנית ההפעלה. כל מה שאתה עכשיו אמרת לגבי הצבא, זה לא רק סוג של פעולה שנעשתה פה ושם. זה משהו שבעצם מתגבש בישראל, זו תפיסה לא נכונה, זו תפיסה קלוקלת, ואתה רק נותן לנו זווית אחת, לאיפה צריך לעשות בעצם מהפכה שלמה, האמן לי שאני רואה את זה בעניין האזרחי, ואני רואה את זה בממדים אחרים. למעשה, כשאני אומר wake up call על כל מה שקורה כאן, תוכנית ההפעלה של ישראל, ישראל. מה זה ישראל ואיך זה בעצם מתנהל, זה משהו שישתנה לדעתי, כמעט בכל התחומים, אני לא אגיד 180 מעלות, אבל לא רחוק משם.
אני מסכים איתך, אני חושב שאני צריך לעשות את זה לפני כן. אני מקווה מאוד, מקווה מאוד שהפקנו את הלקחים, ולא מיד אחרי שהמלחמה תסתיים, אני לא יודע מה תסתיים, אני חושב שהיא תהיה ארוכה, אנחנו נחזור לשגרה שלנו, למריבות שלנו, לעיסוק בתפל, שהגיבורים שלנו, במקום שהגיבורים שלנו יהיו מפקד אגוז ומפקד מגלן, או מפקדי שלדג ויחידות אחרות, אז המפקדים שלנו, הכוכבים שלנו היו כוכבי הילדים ובכלל היו אחרים. אני לא חושב שהם צריכים להיות רק המפקדים, רק הכוכבים אנשי הצבא, אבל היה צריך להיות להם מקום אחר בתרבות ובחברה.
בוא'נה, היו פה מחזות, היו פה מחזות במחאה לפני האירוע הזה של בני נוער בתל אביב שורפים את הצווי גיוס שלהם.
זה, והיו כאן מנהלי בתי ספר שלא נתנו לי קצינים להיכנס.
והיה מנהל בית ספר, מנהל בית ספר, הגימנסיה הרצליה, שעשה אירוע סרבנות המוני, תכנן לעשות אירוע סרבנות המוני, שאמרו שהוא יפוטר, עכשיו החליטו שהוא לא מפוטר, הוא נשאר מנהל בית ספר בישראל.
אז לא, הוא לא יכול להישאר, סורי. הוא לא יכול להישאר, זה לא להבין את ה... תמציאות שבה אנחנו חיים, עם כל הכבוד. עם כל הכבוד. או, אנחנו חייבים לעלות המוטיבציה, מי לכם? מי לכם?
יוסי, אבל אתה לא מאמין שמה שקורה עכשיו, לפחות תופעות כמו שעכשיו אתה וינון הזכרתם, זה יגדע תופעות כאלה? הן לא תהיינה יותר? אתה מאמין שאנשים ימשיכו לדבר אותו דבר אחרי הדבר הנורא הזה שנגלה נגד עינינו?
תתפלא, תתפלא.
אז בוא נראה את זה.
אני איבדתי אמון באנשים האלה. שממשיכים לדבר על מדינה פלסטינית. אולמרט אתמול דיבר על זה שצריך לדבר עם הרשות הפלסטינית ולתת להם מדינה. אתמול הוא דיבר על זה, כן? אחרי מה שקרה, לתת ביהודה ושומרון, בלב הארץ, לתת להם את האפשרות שיקרה לנו גם את האסטון הזה פה בכל מדינת ישראל, מהפעולה עד באר שבע. טוב, יוסי, נגמר הזמן.
תודה רבה לכם.
ביי, יוסי, להתראות.
יאללה, ביי. בסדר, הסתיימה השעה הזאת. מה, בחייך, תרלול מוחלט. אני זוכר את הימים שכל השלי יחימוביץ'יות היו מתחילות לדבר, תפסיקו עם הקצינים, תדברו אזרחית, הכל היה נגד הצבא, הכל היה זה, כאילו אנחנו חיים על המאדים.
לא צודק, ינון, יש לי הרבה מאוד אנשים עם דעות מהצד של המחנה השמאלי, שיודעים דבר אחד, גם השמאל יצטרך להמציא את עצמו מחדש, הוא לא יוכל לבנות את עצמו על הדברים והסיסמאות של פעם. אני אומר שוב, יש כאן לקח מאוד גדול, והרבה ילמדו את זה.
טוב, בוא ניפגש הבא אחרי החדשות.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל עם פרופסור עוזי רבי.
טוב, מה, נשארנו באותו מקום. אין חדש, מה, למה לא מפציצים? תנו לנו פה קצת הפצצות, תנו לרקח את השטח, לקטוש. מה קורה בעזה? הם כבר מבינים שעשו טעות או שלא מבינים?
תראה, אני נשאל הרבה את השאלה הזאת, שאלה מאוד מעניינת, כי אתה יודע, אנשים באים עם הרציונל שלהם ובאים ואומרים, רק רגע, איך הם עשו דבר כזה? מה, הם לא הבינו שדבר כזה יגור? זה בדיוק העניין, הערכות חסר. אני אומר חשוב, אחד, הם חשבו שיבואו עוד רבים וטובים במרכאות לעשות יחד איתם.
מה, שזאת תהיה המלחמה הכוללת?
זה יהיה שומר חומות בריבוע, שיפתח את כל הזירות, פלסטינים, מוסלמים, ערבים באשר הם, יעוטו על ישראל, כל אחד...
ובדליק את כל האש,
וידליק את כל האש. הערכת חסר ראשונה, הערכת חסר שנייה, זה הסיפור הזה של דאש שווה חמאס, או חמאס שווה דאש. ופה יש דבר, ינון, שאם ישראל תרפה ממנו, היא תעשה טעות גדולה.
שחשבו עוד סבב, עוד סבב.
הייתי מושיב פה בעצם מומחים של תוכן ושל טכנולוגיה, שמפציצים את העולם בתמונות, באנלוגיות, כי לאירופה ולארצות הברית, רק דבר אחד הביא אותם לפה, האמן לי, רק דבר אחד, לא גורלה של ישראל, אלא העובדה שהם הבינו שבתוך הקוביה הזאת של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שזה נשמע משהו מאוד מאוד ברור, מתוך זה נשלף משהו שמחבר אותם לזיכרונות מאוד מאוד לא נעימים, המדינה האסלאמית ואירופה שם חטפה מהדבר הזה, ועד היום בעצם עם הרבה מאוד שאלות של מוסלמים במדינות אירופאיות, וארצות הברית עם אל-קאידה. ואני אומר שוב, אם אמר הנשיא ביידן, ואני מצטט, שהמעשי הנבלה של החמאס גורמים לארגון אל-קאידה להיראות טהור, אז אני אבקש מביידן, תן לי להכיל את מה שאתה הכלת אל-קאידה, תן לי להכיל את זה על החמאס.
להכיל בחטא.
להכיל בחטא. ותן לי בסופו של דבר את המשפטנים שיעבדו כמו שצריך לעשות בסופו של דבר משהו ששקול לחוקים של, אתה יודע, הנאצים ועוזריהם. כן, כל הדברים האלה, ואני אומר עוד פעם, למה לישראל זה חשוב? כי את כל קו האשראי שלך, אתה חייב לשמר, וחלק מהעניין זה בעצם לפמפם ולהזכיר לתקשורת הבינלאומית ולזירה הבינלאומית, שמה שקרה כאן צריך בסופו של דבר לקבל התייחסות אחרת. אין לך דרך יותר טובה מלעשות את זה דרך האנלוגיה בין חמאס לדאש, ולחזור על זה, לחזור על זה, לחזור על זה. זה חלק מקו האשראי שישראל
אוקיי, ולשאלת הפתיחה שלי, הם מבינים כבר שהם עשו טעות שם ברצועת עזה? האזרחים, חמאס, ההנהגה של חמאס, הם מבינים או שזה עדיין לא ברור?
תראה, אזרחים...
הם מבינים שזה לא אותו אירוע?
תראה, אזרחים מבינים שמה שקורה כאן יגבה מהם מחיר מאוד כבד. תחשוב רק רגע על צפון עזה, אני מדבר איתך על יותר ממיליון איש, ששלושת רבעי מיליון כבר ירדו דרומה עד חאן יונס או קצת לפני, עברו את נחל עזה, כן, לדרום. חשוב בסופו של דבר על החמאס, שכרגע מקיף את שיפה ואת החמלים שלו, בחמה שיותר אנשים עזתיים, למה? כי הוא רוצה בסופו של דבר עזה דבויה, אוכלוסייה פצועה, כאובה, ממתקפות ישראליות, כי עם זה הוא ינופף לעולם. תזכור, עד הרגע הזה, החמאס בתפיסה שלו שולט בעניינים. עד הרגע הזה, למה? הוא מאמין שדרך העניין של השבועים וקטר, הוא ישחק עם ישראל, ואז הגזרה תעבור מהעולם, אחד. הוא יודע בצורה כזו או אחרת, שכל עוד לא קרה משהו, מה שישראל אומרת שיקרה, אז יכול להיות שזה שוב, הקריאות הישראליות המוכרות מפעם, זה עדיין יושב לחמאס בראש, מדברים גבוהה גבוהה, ומסיימים בכל ענות חלושה, ואתה שומע כבר בציבוריות הישראלית, הרבה מאוד אנשים שיגידו לך, תראה, אני מתקשה להאמין שבסוף הפלישה הקרקעית הזו תתקיים כפי שאמרו. אנחנו נחכה ונראה. חובת ההוכחה היא על ישראל, אני שוב חוזר. אבל רק דבר אחד אני רוצה לומר פה. אם החמאס מודאג ממשהו, לדעתי זה החשש שלו שיש אולי סוויץ' בחשיבה הישראלית. איזה בורג שם מתרופף ואנשים מדברים בצורה אחרת, תן פעם אחת. לעשות את מה שצריך לעשות, האמן לי, זה יעשה את העבודה. אל תנסה לחשוב בשביל הצד השני. הצד השני לא מקשיב למילים שלך. הוא תופס את המילים שלך כחולשה. תן בעצם פעם אחת את המופע שיסביר לכל מי שנמצא שיש לישראל לא רק יכולות. זה כל אחד יודע. היא יכולה בעצם להוציא מהכוח לפועל גם דברים שבעצם מקומם יאה אחרי מה שקרה בשביעי בנובמבר.
אוקיי, שאלה אחרונה, שיפה, כל האירוע, אני לא מבין, מה אנחנו, יש שם תעודת ביטוח עכשיו עם הבית חולים, עד עולם, ואנחנו לא מטפלים בעיר התת קרקעית מתחת לשיפה,
כזה אמרתי לך.
כאילו, אני לא מבין את האירוע בכלל.
כזה אמרתי.
יש שינוי דיסקט או אין שינוי דיסקט?
אז עם הרבה חברים.
או שיש פה איזה תעודת ביטוח, מה מעניין אותי עכשיו השיפה הזה? זה לא מעניין אותי, תעיפו משם את כל השאיפה הזה, תכניסו שם חודרות בונג, אל תכניסו לי חיילים בכלל לעזה לפני שאתם מטפלים בדבר הזה מהאוויר. מעניין אותי שיפה, לא שיפה? מה זה פה?
שמענו...
שיפקה.
שמענו אותך אומר את זה, ואני מבין את מה שאתה אומר, אבל תקשיב רגע, בגלל זה אני אומר, אתה צריך לעשות זה גם בתבונה. תקשיב, למעשה אתה יכול אפילו בחוק הבינלאומי להגיע למצב שאתה יכול לתקוף את שיפה על האנשים שישנם כאן, כי הם תומכי לחימה. כל הדברים האלה זה פרשנות, תאמין לי, של משפט בינלאומי. את כל הדברים האלה יקומו בסופו של דבר משפטנים בישראל, יעשו כאן קמפניה בינלאומית, ויסבירו דרך חוקי מלחמה במצבים כאלה. עוד פעם, פשע נגד האנושות.
תגיד לי, בירושימה, האמריקאים, בירושימה האמריקאים שאלו אם יש שם אזרחים, אין שם אזרחים.
אז אני אומר שוב.
אני לא אומר לזרוק אטום, אבל על שיפה, כאילו, עם כל הכבוד, יש שם, אנחנו יודעים שהמפקדות של חמאס מתחת לשיפה, ככל שאנחנו יודעים את הדבר הזה, כן, זה מה שמודלף. אז מה מעניין אותי? כאילו, מה, הולכים להכניס לי חיילים שיכנסו שם, יריבו שם, ייכנסו לתוך ה... יפלו לי שם חיילים בגלל שאנחנו מרחמים על החולים בשיפה? אם כן, כן, אני אומר לך, זה פשע שלנו.
לא, לא, אני בטוח שמי שצריך לחשוב על הדברים שאמרת, חושב על זה ואיך לעשות את זה וכך הלאה, אבל תן לי רק לומר חשוב, אני צריך בסופו של דבר גם להכין תשתית של ארגומנטים לכל מה שקשור לדעת הקהל הבינלאומית, לא בגלל שאני כל הזמן מחשבן לזה, אלא משום שקו אשראי כזה חייב להימשך, במיוחד שישראל נכנסת פנימה, ולכן זה חלק מהמאבק, אל תנטוש את הדבר הזה. תבין שזה חלק מהעניין עצמו, ואני בטוח...
פרופסור רבי, כשהעולם יגנה אותנו, אני אדע שעשינו משהו טוב.
טוב, אז העולם יגנה אותך בסופו של דבר, בקרוב.
אוקיי, טוב, סרן במילואים תימור, שלום.
שלום, בוקר טוב.
קצין קשר גדודי?
כן, אני קצין קשר גדודי בחטיבה 5.
מילואימניק, כן. חטיבה 5 זה לא החטיבה של האירוע בג'נין?
חטיבה 5 גם הייתה באירוע בג'יני, נכון, לפני...
כן, איך זה נקרא, כן. ביקת הבוות, או איך קראו לזה שם?
זה עוד טרם זמני, אבל כן, באינתיפאדה השנייה, כן. חטיבה שם הייתה כן. בג'יני, ו...
איפה אתם עכשיו?
עכשיו אנחנו בדרום, מגנים כן. על, ה... על התפר, מתמנים, מחכים לפקודות.
עושים פעילות מבצעית גם?
כן, בטח, אנחנו עושים המון פעילות מבצעיות בכל הגזרה.
מה?
אנחנו...
מה אתם עושים?
יש המון פעילויות של... אני לא יכול לפרט את הכל, תדרכו אותי בבם, אבל אנחנו עושים פעילויות של הגנה, פעילויות של... פעילויות של החזרת גופות במרחב ש... של להחזיר אותם לקבר ישראל.
מה, גופות של ישראלים
כן, כן, ש... כן,
שנשארו בשטח ישראל. בצד של רצועת עזה?
כן, אני... בכל השטח, אפשר להגיד שבכל השטח שם.
אז מה אתם עושים? אתם נכנסים עם כוחות משוריינים, מאבטחים אותם רגלית, ואתם הולכים, אתם יודעים מראש על גופות שאתם הולכים אליהם, או שאתם סורקים את השטח?
גם וגם, אנחנו מקבלים המון מודיעין, וככה אנחנו מבינים פחות או יותר איפה השטחים שיש שם גופות של ישראלים, ואנחנו עושים שם מבצעים באמת עם המון כוחות של שריון וארטילריה, וככה אנחנו מצליחים... עם הכוחות חיר שלנו והנדסה להחזיר את הגופות חזרה.
כמה גופות מצאתם בשטח?
עד עכשיו באמת משהו כמו 10 גופות שהחזרנו.
וואו,
פעולות,
וואו. כן. מה אתה מדבר?
כן,
כולל בעומק? נכנסתם עמוק בשביל זה?
אני לא יכול לפרט יותר מזה.
תימור, אני יכול לשאול אותך שאלה, אני מניח שבסיטואציה כזאת, לפחות בהיקפים האלה, אתה באופן אישי ואולי גם הגדוד, לא הייתם. אתה יכול לתאר לי מעבר לעניין האופרטיבי-מבצעי, ואתה היטבת לדבר על זה כפי שאתה יכול, איך, מה התחושה שלך? איך אתה, האם יש לך זמן בכלל לחשוב על החוויה שאתה עובר? מה המסקנות?
לא, אנחנו מתמקדים בעבודה. אנחנו, מהיום הראשון, אנחנו מתמקדים בעבודה.
אתה לא נכנס מבחינה רגשית לאירוע.
אנחנו כולנו מוצפים רגשית, כולנו חווינו וחווים את מה שכולנו חווים, אבל אנחנו מבינים שזה צו השעה, ואנחנו לוקחים את זה בחרדת קודש, אנחנו כולנו מתכוננים, ובאמת שמים את הטלפונים בצד, לא נכנסים לכל הדברים שכולם נכנסים, לא מתעסקים בחדשות, מתעסקים במבצעיות, מתעסקים בלהכין את עצמנו, ואני יכול להגיד שאנחנו מוכנים כרגע באופן מלא, לכל תרחיש וכל... פעילות שידרשו מאיתנו.
אתם מתאמנים? בתקופה הזאת אתם גם מתאמנים?
כן, בוודאי, אנחנו מתאמנים המון, זה בעיקר מה שאנחנו עושים, פשוט מחכים לפקודה.
והאנשים הם מוכנים לקרב, ערוכים, מבחינה נפשית, מבחינת ציוד, מבחינת...
חד משמעית, המורל הוא בשמיים, אין אחד שלא רק רוצה להיכנס ולהראות מה זה צהל, זה חד משמעית.
תימור, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת קשה, אני חושב. אתה יודע, בציבוריות הישראלית מדברים הרבה על כל מיני תסריטים, והטענה היא שככל שהכניסה לעזה נדחית, זה בעצם יכול לגרוע מהמורל ומהמוטיבציה, כמו שאתה מפגין את זה פה בצורה הכי טובה, וזה כל כך, לי עושה כל כך טוב לשמוע אותך. האם זה נכון? כן. כי אתה אומר שאתה לא מרגיש בזה, אתה אומר שהמוטיבציה בעצם נעולה על מקום מאוד מאוד גבוה, מחכים לפקודה וכך הלאה, זה שבעצם העניין הזה מתמהמה, בוא נקרא לזה הכניסה לעזה וכך הלאה.
כן, הבנתי אותך, אז ניתן לך את התשובה, בגדול כולנו מילואימניקים, כולנו מחכים גם לחזור לחיים שהיו לנו, ולמשפחות שלנו ולחברים. וככל שהזמן עובר, אנחנו גם באמת מתרחקים מהבית, מהחברים, מהשגרה שלנו. אבל אנחנו מבינים את המשימה, אנחנו סומכים על צהל, שבאמת מתכנן את הכל. טוב, בסוף אנחנו בדרג המבצעי, לא הפיקודי של המטכ"ל, ואנחנו פשוט מוכנים, אנחנו סומכים עליהם, אנחנו בינתיים מתכוננים, ממשיכים לעשות את הדברים הכי טוב שאפשר. ברור שזה משפיע, ברור שאנחנו כולנו היינו רוצים לעשות את הדברים בצורה הכי טובה. כן, התשובה היא לא פשוטה. אנחנו, מצד שני, המתח המבצעי לפעמים קצת יורד, אבל אנחנו גם צריכים להחזיר את זה לחיילים מאוד מהר.
יש פחד?
לא, אין פחד. לא, לא הייתי קורא את זה פחד. אנחנו לא מפחדים.
וואלה. טוב. תימור, סרן במילואים תימור, קצין קשר של גדוד, של חטיבה 5, כן. במילואים. תודה רבה שדיברת
תודה, איתנו. תודה, תודה תימור.
תודה לכם.
אתה יפה.
רואה, אתה רואה ינון, זה גם ישראל. ואם אתה בעצם מנסה בתוך החשיכה, והכדרות שפוקדת אותנו, להתעלות באיזה שהם כמה שביבים של אור, זה אחד כמו תימור בא, ומראה לך בסופו של דבר ממה מורכבת ישראל, ואם יש על מי לסמוך, זה האנשים האלה, וכשהוא מדבר כפי שהוא מדבר, אתה יודע בסופו של יום, שאם תתקבל ההחלטה הנכונה, ותצטרך להתבצע, יש עם מי ללכת לשם.
דיברת מקודם על הקורלס, שאנחנו בתוך קורלס, שמוביל אותנו לתוך האירוע. מה שעצוב לי בכל העניין, זה שאם הייתה לנו אלטרנטיבה, לא לעשות את זה, אז לא היינו עושים את זה. כלומר, אנחנו עושים את זה, בגלל שלא הותירו לנו ברירה, אלא לעשות את זה, את מה שהיינו צריכים לעשות מזמן, את מה שבלכתחילה לא היינו צריכים להוביל לסיטואציה שבה נהיה באירוע מוטרף כזה, שבו אנחנו צריכים לעשות את זה.
גורר אותי להגיד דבר נורא, אתה יודע, ואני לא רוצה להגיד את זה, אבל אתה יודע, כשנמצאים לידך, נסחפים למקומות של, אתה יודע, דברים אולטימטיביים, אסור להגיד את מה שאני אומר. אבל לו זה היה קורה עוד 3-4 שנים, המחירים היו הרבה יותר גבוהים. זאת אומרת שעוד פעם, ישראל, לדאבוני אני אומר את זה, היא כנראה מדינה שבנויה ברמה תרבותית, בצורה שבסופו של דבר היא מתקשה להסתגל למציאויות מזרח תיכוניות, ולכן אחת לתקופה היא חוטפת בראש קורנס, סליחה על הביטוי, שמאלץ אותה להתיישר, אני מאוד מאוד מקווה, ואני אומר את זה בחרדת קודש, ותאמין לי, המספרים האלה יושבים בראש, אתה לא יכול בכלל לשכוח מהם, 1400, שמצאו את מותם בנסיבות מחרידות על ידי בני בליעל. מספר של החטופים, ינון, איפה היה לך דבר כזה? אתה באופרה אחרת. אני לא מקנה במקבלי החלטות, תאמן לי, אני מנסה לפעמים להיכנס לתוך הדינמיקה הזאת, ואני יודע כמה זה קשה. כל מה שאנחנו יכולים להבטיח כאזרחים, זה שכל אחד מאיתנו בתחום שלו יעשה את מה שהוא צריך לעשות בחלקת אלוהים הקטנה שלו, כי המאמץ כאן צריך להיות מאמץ בסופו של דבר מאוד מאוד ממוקד, ואתה יודע שהשעה כאן היא גדולה, מה לעשות? בוא, השאלה שלי היא כזאת, אתה תלמד מזה או לא תלמד מזה? האם אתה תחזור בעצם לסורך ועוד חצי שנה אנחנו נשמע שוב פעם אנשים שמספרים לנו שלא בדיוק כך, תאמין לי, אני באקדמיה נאבקתי עם אנשים שאמרו לי לפני כמה שנים, אתה לא מצליח לראות שבחמאס יש גם גוונים של אנשים שרוצים לדבר. יש בתוך החמאס קולות שקוראים לשלום, הם כל כך מוטמעים.
היו אנשים פה שאמרו שחמאס הוא פרטנר, הוא פרטנר.
בוא, אני אגיד לך משהו, פרטנרים יש. וצריך לדעת להתנהל איתם, ואתה עושה איתם אחר כך עסקה של אינטרסים, כמו שצריך לעשות בין פרטנרים, וזה יכול להחזיק יפה מאוד, כפי שאנחנו רואים במקומות מסוימים. חמאס הוא לא פרטנר שלך, אני אגיד לך מדוע, הוא אנטיתטי לקיומה של ישראל. התפיסה שלו היא, אני קיים כשאתה לא. Okay. אני פה בשביל להעלים אותך.
בסדר, והפתח, זה מה שאני שואל אותך כל הזמן, והפתח, נו מה? הפתח אחרת?
הפתח בסופו של דבר. הפתח
גם ב-64, אז מה? אבל בכלל הפתח, לפני שהיינו הפתח ביהודה ושומרון.
תקשיב, הפתח אמר את זה, עשה את זה, בשלב מסוים, בשלב מסוים, מכל מיני סיבות, לא בגלל שהוא הפך להיות מילם בתפיו צדיקים, שינה את טעמו, אתה תגיד שזה בסופו של דבר שינוי חלקי, מה אני אומר לך? אני אומר לך שוב, כבדהו וחשדהו, okay. גם כשאתה עושה משהו עם מישהו.
בוא נגיד שלום לאיריס ברנשטיין.
שלום ינון, שלום.
את קשורה לאירוע הזה מכל מיני כיוונים, אף אחד מהם לא חיובי אפשר להגיד.
כן, לצערי כן, אף שאני תושבת הגיעה של צפון הנגב, נולדתי שם, חזרתי להקים שם בית, בית לתפארת, ואני אשמח לחזור לגור שם.
איפה?
בכפר מימון, אשמח לחזור לגור שם, לגדל שם את הילדים שלי בכפר מימון, כן, כן.
איפה את עכשיו?
אנחנו גרים, אני פה נמצאת בדיוק בחוץ על הדשא, מצאתי איזה פיסת דשא, אנחנו גרים במלון לאונרדו בירושלים עם הקהילה שלנו, עם רוב הקהילה.
אוקיי, אז אתם בעצם התפניתם מכפר מימון.
כן.
וגם את נשואה לאבא של מפקד סיירת הנחל, יונתן צור, זכרו לברכה.
צור, כן.
שנפל בקרב בקיבוץ אורים. נכון?
כן, כן. תחילת הקרב, הוא היה בבית,
והוא קפץ,
והוא
והמחת
זה הנפק קיבוץ אורים.
מה זאת אומרת?
אם אנחנו מבינים נכון, שניהם היו בבית בחג, שני יונתן היו בבית בחג, הוקפצו בבוקר ב6:30, אנחנו לא יודעים בדיוק מה כל הדרך שהם עשו, אבל באיזושהי דרך הם חברו יחד, ונלחמו בכוח מאוד 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 גדול ליד קיבוץ אורים. אולי גם קודם עשו דברים אחרים, זה אנחנו יודעים על הסוף, חברים טובים שאני נתן על חווה, לחפש את הרכב ולנסות להבין מה היה בקרב האחרון. אז זאת הידיעה שהיה גם מוקדם בבוקר, רון. לא, זה מילים שאני אומרת לך, אני לא באמת קולטת, את לא באמת מבינה, לא באמת כלום, זה באמת רק מילים. רק מילים גדולות, גדולות ורחוקות, אלא אסונות שקוראים לאנשים אחרים.
כן, אני מנסה להבין הוא היה אצלכם בבית, יונתן?
לא, בן השני היה אצלנו בבית. לאיש שלי יש 5 ילדים מנישואים ראשונים. שם אימא מדהימה, גרים ליד קדומים ליד יונתן גדול, ויש לו, אילנו יש ביחד 4 ילדים משותפים מהסריה החדשה. אצלנו היו הזוג שעמד להתחתן, אוריה וליאור. היו בשבת, הוא הוקפץ באמצע ונסע לצפון, ושניהם קציני מודיעין. זהו, אז הייתה לנו שבת מאוד מורכבת ולא ברורה ולא, לא, הכל היה לא, הכל היה לא הגיוני.
אבל אתם שומרים שבת, נכון?
כן, כן, כן.
אוקיי, אז מתי את מבינה, בכלל יודעת את כל מה שקורה?
האמת היא שהתעוררנו בתוך משהו שמיד הבנו שמשהו לא רגיל, אנחנו ממש מכירים את הניואנסים הקטנים של הזקות, של הצבע האדום, זה לא היה רגיל מההתחלה, מ-6:20, זה לא היה הגיוני, זה לא היה סביר. ואחר כך שעות של בלגן, שעות של רעש, לא, לא, לא מהרגיל. יריות,
ופתחתם טלפונים?
האמת היא שאני עוד לא פתחתי, הייתי קצת תמימה, ואז יש לנו כזה אנשי קשר ביישוב, התקשרו סביב, לא יודעת, איזושהי שעה, ואמרו, חברים, נכנס לממד, לא קלטנו את העניינים בהתחלה, ולשלוח טלפונים. זהו, ואז חיים שלי, האיש שלי יצא לקצת כוננות בחוץ, ובין השני הוקפץ ונסע. עוד עשינו בבוקר איזה סוג של תפילה כזאת, חשבנו שעוד משהו אפשר לחגוג בבית, משהו מהחג. זהו, ידענו שהייתה נוקפץ, ידענו שהבבד, ידענו שהוקפץ, ידענו שזה סביר שאנחנו לא מדברים איתו, ובטח לוחם. והבשורה תפסה אותנו בראשון לפנות בוקר.
איריס, שלום, זה פרופסור עוזי רבי, אני שלום, מקשיב שלום. לדברים שלך, ובאמת זה נוגע ללב. קודם כל, הדבקות הזו בעניין עצמו, ואני מאחל לך שתחזרי כמה שיותר מהר לכפר מימון, קודם כל ברמה האישית, ואני מזדהה כל כך עם מה שאת אומרת. שנית, ברמה הלאומית, משום שאם לא תהיה חזרה, זאת אומרת שלישראל קרה משהו איום ונורא. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרי זה. היות ושנינו מסכימים שהחזרה זה דבר חיוני מעין כמותו, גם ברמה האינדיבידואלית וגם ברמה הקיבוצית. ברור, עד כמה את מתעסקת, אם בכלל, ואני, אם לא, אז בסדר גמור, עם העניין הזה שבשביל לבצע את החזרה הזאת בצורה נאותה, חייב שבצד השני, בסופו של דבר, ילמד איזשהו לקח, שדברים כמו שנעשו לא יעשו יותר, ושבשביל זה צריך לעשות באמת דברים שהם, את יודעת, לא רגילים, כמו לגמרי. כניסה קרקעית, כלומר, אני פשוט לגמרי. שואל אותך, איפה את בעניין הזה?
אז אני רוצה להגיד משהו, אנחנו קמנו ישיבה, לא יודעת מי למזלנו, אבל הצלחנו לקבור את יונתן שלנו ביום ראשון בלילה, הקדומים, ויצא כך שסיימנו את השיבה בבוקר, וקמנו וחיתנו בן, את אוריה, זה שעצנו בחג.
וואו.
הכל טרללת של שערות שהדת לא יכולה להכיל בכלל, קמנו וחיתנו אותו בעצם בפסגות, וזוג המאמן הזה בחר לבחור בחיים, וקמנו ונסענו מבית האבלים לחופה שלהם.
קמתם מהשיבה ביום ראשון? קמתם מהשיבה ביום ראשון, ומתי הייתה החתונה?
ביום ראשון. שכנו את הדירה שלנו לסלון קלות, וכולנו התארגנו. הדת לא, אין בכלל מילים לדבר הזה.
וואו.
אני זוכרת את... אנחנו נוסעים באוטובוס, כולנו, כל המשפחה המורכבת שיש לנו, כל מעשי המרכבה המיוחד שלנו, נוסעים בדרך לפסגות, ואני רואה את השמיים בוערים באש מטורפת של עננים ושקיעה, ואני ממש מרגישה שהשכינה מלווה אותנו, בקודש הקודשים של השכינה של הילדים, של החתונה של הילדים המדהימים האלה, ומרגישה שאלוהים איתנו בדבר הזה. אבל אני רוצה להגיד לכם שמאז חזרנו בלילה, שמחנו עד לפנות בוקר, וחזרנו בלילה הביתה לקדומים, בית שישנו בו כל השבוע, ולמחרת האיש שלי עלה על מדים, ומאז הוא, בעוטף עזה, מאז הוא שם עם החיילים, הוא קבן במילואים, מאז הוא שם עושה רק מעשים טובים, במקום למות בעצמו, זה מה שהוא הולך לעשות, לעשות מעשים טובים, ואני מרגישה שאני, הלוואי וזה יעזור, אבל אני מרגישה שאני מסרת את הנפש, זה שאני מדברת ברדיו, זה שאני מתראיינת, זה כאילו, זה ההפך אני, זה ההפך אני בעולם, אבל אני מרגישה שצריך לצעוק צעקה, בשתי קולות מאז. אחד, חיים במדינת ישראל, שלנו בעוטף, אבל גם במדינת ישראל, לא יכולים להיות אפשריים יותר אם הם פה בינינו לביניהם. לא יכולים להיות אפשריים יותר אם הם בינינו לביניהם, בלי הבדל של צבע העור שלהם, מה שהם חושבים, מה שהם, לא יכולים, לא ראויים לנו כיהודים לחיות כאן בינינו. הם לא ראויים ולא יכולים. נתנו להם את כל הניסיונות שבעולם. או ירדנו לברכם, נתנו להם הכל, מיקוש קטיב, זבו, הכל, 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 כל ההסלמות, שאני כל הסלמה שיש, אני לוקחת את הילדים שלי ובורחת, ויוצאת להם לחיים, להרפתקה, אני ככה, אני מגלת את הילדים שלי בעוטף עזה, כבר 20 שנה, כל הסלמה שיש, אני לוקחת את הילדים שלי
להרפתקה. איריס, סליחה, אני רוצה לשאול אותך רק שאלה פשוטה, אם כך, אני לא כך מבין, למה את מתנגדת בצורה כל כך נחרצת לפלישת הקרקעית?
כי אני אומרת, המדינה לא ראתה את האסון הזה, המדינה לא מבינה איזה אסון מחכה לנו בפנים, זה מה שאני צריכת. להיכנס קרקעית לעזה, אנחנו נתגעגע ל-1400 האלה. אנחנו נתגעגע, זה מה שאני באה לצוק. לא סביר שבשם הרחמנות על החיים שם שלהם, שאולי יש בהם.
אז מה כן, אז מה כן לעשות?
אז איך את תשיגי את המטרה שלך בסופו של יום?
קודם כל תשמילו את עזה מהאוויר, קודם כל תשטחו את עזה. קודם כל תשטחו את עזה. יש חפים מפשע, בואו כל אומות העולם, הים פתוח, תפתחי את הים מדינת ישראל, בואו כל אומות העולם תיקחו את חפים מפשע שרוצים לצאת. מי שלא דמו בראשה. מי שלא דמו בראשה. לא סביר שאנחנו, אחרי הדבר הזה, עוד חושבים עליהם, זה לא סביר, זה לא יהודי, זה לא אנושי, זה לא הגיוני שאנחנו עסוקים, אני נמצאת בתקשור, נשאבת לזה, אני לא מאמינה שזה מה שמעשית לכם, שיש שם חפים מפשע. האיש שלי, באמת, בשבוע המוכן, אני רק מסתובב בין הזוועות שהחיילים עברו, רק מסתובב ושומע ואומר לי שהשבוע הוא פתח פעם ראשונה יוטיוב לראות את הזוועות, אמרתי לו, בבקשה תגיד לי שלא ראית הזוועות, אמיתי, אומר לי, לא, רק רציתי לראות איך קיבלו שם את פניהם של הלוחמים שלהם, של חילות האדם האלה. תקשיבו, זה צריך להסריט בעולם. אם אתם מדברים שאנחנו חפים מפשע, הם קיבלו אותם בזרועות פתוחות, בחגיגות, הם לא חפים מפשע. הם לא חפים מפשע. למדינת ישראל אין מה לכבוש שם. אתם לא מבינים. אולי של 15 שנה היה מה לכבוש. אולי. היום עזה זה כן מחבלים. כולם, הם מחנכים את הילדים שלהם לירי. ושוב, 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 גם אומרים לנו את זה. ואנחנו לא מקשיבים. אנחנו לא מקשיבים. כל מי שיש שם, יש לו דם על הידיים.
אבל אי אפשר לנקות את חמאס בלי שאתה נכנס פנימה.
בסדר, וכל תדקה את הכל מהאדמה, מהאוויר.
קודם לנקות הכל.
אומרת, אין לך כאן בעצם.
קודם לעשות ריכוך מוחלט.
הרבה יותר מריכוך. זה לא סביר שחיילים שלנו יכנסו רגלי ככל מקודות המוות שמחכות להם. אם לפני 10 שנים, אז זוכרת את יונתן יוצא בצוק איתן, מספר לנו, וזה לפני 10 שנים, כשהחמאס עוד היה החמאס, זה היה הזאתים, זה לא היה איראן. אמרנו שכל מה שיש פה עכשיו, שאתם רואים כל מה שהוא עומד לפנינו, הכל נס גדול. כל ממולכד, הכל חיכה להם, הכל היה נורא והיום, ועשר שנים עברו עינון, 10 שנים, מה שהם עשו בשביל להכין לנו לכם, זה מה שאני באה לצוק, אני באה לצוק על החיים שלנו, החיים של החיילים שלנו, קודמים לחיים של
כאילו חפים מפשע בעזה, זה מה שאני בא לצוף.
תגידי, כמה שנים את בכפר מימון?
די ליתומים, מה?
כמה שנים את בכפר מימון?
נולדתי, 53 שנה אני בכפר מימון.
אז את זוכרת, אז את זוכרת היטב, אז את זוכרת היטב את ה... את השבוע, זה היה שבוע? כמה זמן זה היה?
כן, שלושה ימים. שלושה ימים.
ברוב עם, כל המתנגדים של הגירוש מהרצועה הגיעו לכפר מימון, ותכננו ללכת, ובסוף, בסוף לא הלכו.
דומים, אנחנו מתקפלים, מקשיבים לה, שרק לא תהיה מלחמת אחים, שרק לא יהיה פה רעש, שרק לא יהיה פה בלגן, מורידים את הראש ממה שהמדינה עושה, אומרים אמן ואמן ואמן ואמן, ודי, די, די, יש פה איזה, אני לא סובבת את המילה הזאת, אבל יש פה קונספציה שאנחנו שבועים בה, שצריך להרים את הראש, לשבוש בגדי מלכות ולהגיד, זאת מדינת היהודים, זאת לא מדינת כל אזרחה, זאת מדינת היהודים, מי שרוצה להצטרף פה בשמחה, מוזמן, מי שלא בוגד, מי שלא בוגד, מי שלא בוגד, ככה לצרוח, החיים של החיים שלנו שווים יותר. אל תכניסו אותם למערות המוות שמחכות, זה מה שאני בא לצעוק. לוקחים אותי ותופסים אותי במילה ואומרים, את נגד הכניסה הקרקעית, אני נגד הכניסה הקרקעית לפני שמשטחים שם את השטח, בכל אמצעי המחימה וגם אם זה בחיי האדם שלהם, כי אנחנו קודמים, אנחנו קודמים, אנחנו קודמים, ואנחנו 20 שנה, 30 שנה, לא זוכרים את זה, ומדהים אותם, ואת השקט, אנחנו קודמים.
איריס.
אנחנו.
איריס, יש טעם בטיעונים שלך, וזה באמת כבר עניין של המתודה, איך אתה עושה את הדברים לפני ואחרי, ואת צודקת, אנחנו פה לא מתווכחים.
זה אגב מה שאמרתי לך מקודם עם שיפה, מעניין אותי שמה החולים בשיפה? לא מעניין אותי, תשמידו שמה את הכל, כל מה שאפשר להשמיד לפני שמכניסים חייל אחד, לפני שמכניסים חייל אחד, תפעילו את כל הפחודרות בונקרים, על כל מה שאתם יודעים, על כל המנהרות, על כל המוקדים, הכל, הכל, הכל.
אבל צריכה לעשות פעולת הכנה. איריס דיברה בעצם על העניין האופרטיבי, על העניין, אבל את הזכרת את העניין הבינלאומי, וזה מה שאני טוען, צריך גם בסופו של יום, לעשות מאבק משפטי, קמפיין כלל עולמי, שיסביר מראש, ישראל הולכת לעשות את זה, אנחנו ניתן את ההתראות, אם בסוף, יישאר מי שיישאר בשיפה, כמו שאתה אומר, הוא יתפס כתומך לחימה של החמאס. וצריך לתת לזה הגדרה משפטית, ואני יודע שאפשר להשיג את זה. אז הדברים האלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה ברשותך, באמת, אני מבין את זה, תשמעי, הסיפור שסיפרת כאן הוא, קודם כל קורא הלב ברמה האישית, אבל יש כאן את המסקנה, אבל בכל זאת, אנחנו עברנו כאן משהו, אם מתוך ה... עננה של הכדרות הזאת, את חושבת שבסופו של דבר, יהיה סוג של תיקון, אם אפשר לקרוא לזה כך, בחברה הישראלית, כי בסופו של דבר עברנו כאן חוויה, שמטלטלת הרבה אנשים, מכל הצדדים ומכל הגוונים.
הלוואי ונדע להתחבק שוב, ולהגיד, אנחנו יחד, אנחנו זה שלנו, ואנחנו יחד, מספיק עם מלחמות האחים האלה, מספיק עם הסין, או מספיק, די, די, אני לא חושבת שזה בא לנו סתם, לסינת חינם בינינו, כל כך הרבה זמן, הם תלו את הדבר, את החולשה שאנחנו רבים בתוכנו ושונאים ו... הלוואנו, חמי, אם לא נתעורר אלוהים שבשמיים, על מה יהיה עלינו? אבל שני הדברים ביחד, אנחנו ביחד והם לא כאן, הם לא יכולים יותר לבנות מדינה משלהם פה לידינו. וחלק מהמדינה, אתם מבינים שעזה זה מדינת טרור בשטח שלנו, זה כאילו, איזה מדינה בעולם יכולה להכין את הדבר הזה? כמה אנחנו יכולים כל היום להסתכל מה אומות העולם מדברים? הרי כולם חיים בשקר, אף מדינה בעולם לא הייתה יכולה לחיות עם הדבר הזה, שיש איום כזה גדול של טילים מלבנון, וכזה איום גדול. אף מדינה בעולם, עם כל 7,000 מדינות יש, אף מדינה בעולם, רק אנחנו, סתומים, מכילים את הכל, סותמים את הכל, שרק יש שקט. די, אני אומרת לך שהאיש שלי כבר שנה מקשיב לאלוף בריק, שנה מקשיב לו, שנה לנבואות הזעם שלו, הלא אפשרת, אי אפשר היה בכלל להבין את זה, נכון? אף אחד לא יכול היה להקשיב, אף אחד. וגם היום ממשיכים להגיד לנו, ואנחנו לא מקשיבים. הם ממשיכים להגיד, אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לרצוח יהודים, וגם זה לא הייתם בחדשות. גם זה. יכול להיות שזה בחור שהתגייר עכשיו לפני 10 שנים, מדבר בכל מקום שהם יכולים להקשיב לו?
כן.
זה החינוך. אין לנו את מי לכבוש, אין לנו את מי לחנך מחדש שם. אין. הוא כאן. זה מה שאני באתי לצוק בתודה על הבמה הזאת. ושלא תיקחו את המילה שלא להיכנס כרגע, לא להיכנס כרגע לפני שמשמידים שם את הכל, כי החיים שלנו...
ברור, צודקת ב-100%, צודקת ב-100%. חד משמעית, חד משמעית. איך בליאונרדו, בסדר?
מפנקים אותנו ודואגים לנו, באמת...
כן, באים הרבה אנשים?
כן, באמת, מאוד מיוחד.
יופי. איריס ברנשטיין, שנשואה לאביו של מפקד סיירת הנחל, יונתן צור, זכרו לברכה, שנהרג.
אתה רוצה לי להגיד עוד משפט אחד?
כן.
לפני כמה חודשים יונתן החזיק את הקו בג'נין. כן, צרעות לא פחות. אני זוכרת צמירה ואיתו, אומרת יונתן, איך זה סביר אור פלר עשה עליו איזה כתבה? אני יושב דירקת כתבה, רק בחיתי, לא הייתי גאה בכלום באמת, לא הייתי גאה בכלום שהוא עושה שם. כי אמרתי לעצמי ככה, מדינת ישראל מפקירה את הילדים שלה ככה. כל לילה הוא נלחם שם במלאך המוות. גם במחבלים וגם במלאך המוות, זה לא סביר שהוא יוצא משם בחיים. כל לילה, זה ניסים שהם עושים כל לילה, המדינה שלנו, מפקירה את החיילים שלה, ושלא רוצה למשימות לא סבירות, לא עושים בפינצטה את המחבל של אתמול, כי מחר יקום חדש. ככה, לא עושים מלחמה, וזה מה שאני, בעלי טוב, בחודשים רבתי איתו. אמרתי לו, זה לא הגיוני, תסרבו פקודה. זה לא הגיוני, לא ככה, לא ככה, לא ככה. במלאך המוות בסוף השיג אותו. זה היה ברור, אתה מבין? כאילו, אני מרגישה שאנחנו מפקירים אותם בחוקים שאנחנו מחוקקים. בדרך שאנחנו שומרים על חיי האויב, לפני שאנחנו שומרים עליהם, נסר שינו, הוא קיבל את קו עזה, לפני, אחרי צוק איתן. זוכרת שהוא סיפר לנו, להביא את חיילים לשבות, לשתות בירה ביום שישי בצהרה, מצלם בבית בכפר מימון, בדיוק הם סיימו את ההחלפת משמרת עם ההוראות שהם קיבלו, הוראות פתיחת באש, גבול עזה, אחרי צוק איתן, זה שגם, קודם כל שאין לנו את הגבול יותר, נכון, אין יותר רצועת ביטחון בין שני הגבולות, אין יותר. החיילים פוגשים על הגדר, גם הפלסטינאים וגם היהודים. זה לא סביר. והוראות פתיחה באש, זה שגם אם חייל פלסטיני מרים עליך נשק, אסור לך לראות, ינון, ינון במדינה שלנו, גם אם מרים עליך נשק, אסור לך לראות, מה עובר על המדינה הזאת? אם הוא יהיה לא מודע לך להחזיר, מי יחזיר? זה הוראות פתיחה באש במדינה שלנו. זה הוראות אז במדינה שלנו, מה עובר לנו? בואו נתעורר כבר. כמה דבר החמיים פשע חלאות אדם האלה? כמה? כמה? כמה נספיק כבר? די, די, די. אני אומרת לו, תן לי לדבר עם קבל המנשה, תן לי לדבר עם מישהו, זה לא הגיוני, הרי זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. וככה 10 שנים המדינה הזאת מתנהלת. גם הרבה קודם, אבל ב10 שנים האחרונות מהסוג קטן זה...
איריס ברנשטיין, את צודקת ב100%, צודקת ב100%.
תודה, ואני אשמח לכל עזרה, לכל במה.
ואני יכול לגמרי להבין את הצרכות האלה, כי זה פשוט מוציא מהדעת, וכמה שנים צועקים וצועקים וצועקים, כמה אפשר, כמה אפשר עם הטירוף הזה, כמה אפשר עם הטירוף הזה. בסוף אנחנו חוטפים את השואה הזאת.
אז אני מרגישה שאני לא יכולה ליהנות פה, לא במלון ולא בחיים החדשים שלי בירושלים, ואני עסוקה בלצעוק שדי, זה לא סביר כמות האלמנות שיחכו פה אחרי שאני אכנס עם קרקרין. זאת הצעקה שלי.
אוקיי.
זאת הצעקה שלי, זהו.
תודה.
תודה, תודה איריס.
תודה.
תודה.
שלום יוסף חדד.
שלום, והיא צודקת, ואני רוצה להגיד לפני כל שאלה, לתת את הדוגמה הכי פשוטה. הרי אבן יכולה גם לרצוח ולהרוג, וכשהיו באים מחבלים פלסטינים לעמדות של צהל, ואני רואה את חיילי צהל נסוגים לאחור עם מתח של אבנים שהם מקבלים משם, במקום לדפוק שם כדור בכל אחד מהמחבלים האלו, וזה בדיוק הרעיון שדיברתי עליו, שאני אומר לדבר בשפה הערבית במזרח התיכון. ואני שומע את הזעקה שלה והכאב שלה, ואני מתפוצץ גם כן. אז חלס עם זה. והיא צודקת בכל מילה. עכשיו אפשר להמשיך.
יוסף, תן לנו בסופו של דבר...
יוסף.
יוסף, אתה...
יוסף.
יוסף, יוסף. יוסף, תן לנו בעצם את ה... חלק מהחוויות שאתה בעצם חווה בימים האלה, כי אתה נמצא פה באיזה שפיץ, בנושא הזה של להסביר איך עושים הסברה, ואתה באמת בין עולמות, ואני בהחלט מכיר את הסיפור שלך. אגב, אני הייתי בדבלין כשהיה לך את הסיפור הזה בטריניטי קולג', אתה זוכר, זה היה נדמה לי וואו. לפני שנה וחצי.
נכון.
יצא לי לראות את זה ככה, ותשמע, אני, אתה יודע... אנחנו לא נפתח את זה יותר מדי, אבל תנסה לקחת גם את מה שקרה אז, ואת מה שיש היום, תן לנו בעצם את החוויות שלך כרגע, מה קורה כאן, אתה מותקף מפה, תומך משם, איך אתה היית מסכם את את המקום שאתה נמצא בו עכשיו, מול המציאות?
אני רוצה להגיד שקודם כל, מבחינת העולם הערבי, יש הסתה חסרת תקדים כנגד מדינת ישראל, ומי שמוביל אותה גם זה רשת אל-ג'זירה. ואני יודע שיצאה הוראה להעיף אותם מכאן, ועדיין ההוראה הזאת לא התבצעה. רשת אל-ג'זירה היא הרשת התקשורתית של חמאס, ולמעשה הם חלק מארגון הטרור, ואני אומר לכם, אני צופה בערוץ הזה. למה אני צופה בו? כי אני חייב לדעת מה הם אומרים, כדי מה שנקרא להפריך את השקרים שלהם, ולהסביר על ישראל ועל המציאות כאן. אין לכם מושג איזה פיגוע הם עושים במדינת ישראל. לא נראה לי שאנשים מבינים שפיגוע זה לא רק למטען חבלה או לפוצץ אנשים. הפיגוע של אל-ג'זירה עושה במדינת ישראל הוא חסר תקדים, ואני עדיין לא מאמין שפשוט לא עפנו אותם כבילים.
למה? מה קורה שם?
תשמע, קודם כל, פשוט משקרים. אין לזה שום דרך אחרת, אין לזה הגדרה אחרת. יותר מזה, הם משקרים, ואז גם מוספים מה שנקרא עוד תיאורים ונתונים שבכלל, בכלל אין להם קשר למציאות. כלומר, מעצימים את זה. והסיבה שמעצימים את זה, כי הם יודעים שהעולם הערבי פועל על פי רגש וכבוד. וכשאתה פועל על פי רגש, ככל שאתה מעצים את הרגש הזה, ככה אתה מעצים את השנאה וככה אתה מעצים את ההסתה. ואת זה במערב לא מבינים. וכן, ישראל היא מערב. מה לעשות? אבל שאנחנו במזרח התיכון. אתה מבין עכשיו, בזמן שאנחנו בתקשורת, כל אחד פה מדברים איתי על פוליטיקה ועל מנהיג כזה ומנהיג אחר והשמאל והימין, הם בתקשורת שלהם שמים שירי הלל לכל השהידים שלהם ומנסים להרים את המורל של העם הפלסטיני, אפילו שעכשיו העם הפלסטיני חוטף וחוטף 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 וכל התושבים בעזה חוטפים וחוטפים וחוטפים, וטוב שכך, כי זה מה שצריך לעשות. אבל בזמן הזה הם לא מתווכחים, הם ביחד.
יוסף, תאמין לי, לישראל אפילו אין מושג איך מתנהל כל הדבר הזה שאתה נמצא שם, על תוכניות הלימודים, ועל הסתה ברשתות.
למה אתה הולך רחוק לשם? מה עם פה? מה עם פה?
אני לא...
משחררים חטופה מעל גיל 80 אחרי שבעלה נשאר בעזה. מי אישר מסיבת עיתונאים? אם השארתם מסיבות
לא
עיניים, למה
לקרוא.
לא תדרכתם?
לא היה צריך לא לקרוא.
ואם אתם עושים תדרך, למה בשידור חי?
לא
למה אנחנו לא יכולים לשלוט, למה אנחנו לא יכולים לשלוט גם אבל... במסרים שאנחנו רוצים להוציא? די כבר, אנחנו במציאות אחרת, נו.
בוא ניתן לך עוד משהו, תקשיב. לפני 4 ימים התראיינתי בבי-בי-סי בערבית. שים לב, יוסף. אתה בא, אתה יודע, אתה מתכונן לרעיון, אתה צריך לתת ארגומנט לפה ושם. מה אומר לי המראיין בהתחלה? אומר לי, תגיד, איך אתם יכולים להמשיך, אתה יודע, דיבר במונח של מג'זרה, שזה טבח. מה אתם... עכשיו תקשיב, הבן אדם פתח את הרעיון עם הקביעה שישראל עושה כרגע טבח בעזה, נכון. הורגת נכון. ורוצחת רחבים בשעה. למעשה, הוא העלים מנקודת הפתיחה של הרעיון את מה שקרה כאן לפני שבועיים.
אתה רוצה לשמוע משהו מטורף?
אז אתה מדבר איתי עכשיו על העולם הערבי, שאני יודע שיש שם צונמי עכשיו כשישראל תמשיך. מה אתה אומר? הנה, יש לך BBC, ואני אומר לך שוב, גם התמיכה הבינלאומית הזאת, בקצב הזה, תתפוגג. אני לא אומר לגמרי, יש לנו כאן זה, אנחנו גם מציעים לישראל לשמור על קו האשראי הדיפלומטי, אבל אתה מכיר את זה.
תקשיב, אתה רוצה לשמוע סיפור מטורף על ה-BBC? אני יודע בוודאות, ברמה הכי בכירה, אמרו לבי-בי-סי, אתם מחפשים ישראלים, שיבואו ויתראינו אליכם. אבל למה אתם הולכים רחוק ושמים כסף גם ממתורגומן? יש פעיל הסברה וחברתי בשם יוסף חדד. אתם מתחילים אפילו מתורגומן, הוא יעלה אתכם לשידור וידבר אתכם. תקשיב טוב מה אמרו לו. אמרו לו, אנחנו מכירים את יוסף חדד ואנחנו לא רוצים אותו. אתה יודע למה הם לא רוצים אותי? א', כי הם לא רוצים להראות שיש כל ערבי בישראל שיודע את האמת, שיכול בצורה הכי הכי פשוטה לחשוף את כל השקרים שלהם, להתעמת עם כל השטויות שהם אומרים, והם מפחדים מזה, מפחדים פחד מוות. לראיה גם, לא רק שמפחדים פחד מוות, אם חמאס בעצמם נכנסו ללחץ ממני, אני האדם הפשוט, נכנסו ללחץ ממני והתחילו לאיים עליי והתחילו להפיץ עליי שמועות ושקרים, אתה מבין בוא, איזה
תגיד,
נזק במרכאות אני עושה
יוסף,
להם.
יוסף, יש לי שאלה כן. אליך כמתבונן על האירוע הזה. וחצי, בוא נגיד, חצי צעד על החברה היהודית ועל האירוע הזה.
כן.
איך לדעתך אנחנו הגענו לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים?
יש לכם לב יותר מדי טוב, אני אומר את זה בשיא הרצינות, ואחד הדברים שתמיד טענתי ואמרתי, זה שאנחנו מנסים באמת כל הזמן להתנהג כאילו מדינת ישראל נמצאת באירופה, ואנחנו לא מבינים שאנחנו נמצאים במזרח התיכון. במזרח התיכון הוא ג'ונגל, ואם אתה לא חיה בג'ונגל, אין מה לעשות. אתה תתערף, וזה מה שקרה, וזה מה שקרה. ואני יכול, גם לצערי, זה לא הזמן להגיד, אמרתי ואמרתי ואמרתי לכם.
לא, תגיד חופשי, אנחנו פה בדיון פתוח, אנחנו לא פה בדיון של פוליטיקלי קורקט.
אז אתה יודע מה, תחזרו אחורה כמה חודשים לפני הטבח, ולפני האסון הכי גדול של מדינת ישראל. אמרתי משפט שכשמישהו העלה את זה לרשת, ושמעתי את זה, הצטמררתי. אמרתי ככה, חבר'ה, אנחנו מזרח התיכון, צריך לדבר בשפה הערבית. ואם לא ניתן לצהל לדבר בשפה הערבית, אנחנו רק דוחים את הקץ. וככל שנתחיל יותר את הקץ, התשלום הולך להיות חסר תקדים. וזה היה הרבה לפני השביעי לאוקטובר. ואיזה בסה שצדקתי. איזה כאב שצדקתי. ואיזה מעצבן שאף אחד לא הקשיב לי. אמרתי את זה בכל במה אפשרית.
למה? כי מה הבנת? מה ראית?
מה הבנתי?
מה ראית?
אני הבנתי את מה שכולכם הבנתם, אבל התעלמתם. עכשיו, לא לחליל, סליחה, אבל מה שהמון הבינו, אבל העדיפו להתעלם. משום שחמאס זה לא ארגון התנגדות פוליטי כזה או אחר. זה שכביכול מציירים אותו כגם גוף פוליטי, אז מה? אז גם לחזבאללה יש גוף פוליטי בשם מפלגת אל-אמל בלבנון. אז אתם חושבים שחזבאללה זה לא ארגון טרור? זה אכבר ארגון טרור. ואני רואה גם את התכנים ואת המסרים ואת המחנה קיץ שעושים לילדים ומה הם מחנקים אותם ומה הם אומרים להם, והתראתי את זה. יותר מזה נגיד לך, בוא נשים את הכל על השולחן. אני הייתי בוועדת הכנסת על מה שקורה במזרח ירושלים. אתם מדברים איתי על ירושלים מיוחדת, וסליחה שאני עכשיו מביא גם את ירושלים לסיפור. ירושלים לא מיוחדת ולא שום דבר. ירושלים מחולקת ואנחנו אחראים לחלוקה הזאת. אנחנו, מדינת ישראל. אתם מדברים איתי על משילות? לכו תראו מה קורה במזרח ירושלים. מזרח ירושלים שכביכול אמור להיות חלק ממדינת ישראל. יש שם תכני הסתה מהגדולים ביותר והמסוכנים ביותר. ברמה של אפילו ספר של מתמטיקה. מתחיל במשוואה במקום אחד פלוס אחד כמה זה שווה, זה אומר לך אם אתה זורק אבן על יהודי ועוד אבן על יהודי, כמה זה אבנים זרקת. אני לא מגזים ואני לא צוחק. המסרים האלה קיימים.
זה נכון גם לגבי כל יהודה ושומרון, ומה לגבי ערבי ישראל?
ויוסף, אני רוצה להוסיף פה על מה שינון אמר, ומת לשאול אותך על הרשמים שלך לגבי האוכלוסייה הערבית בישראל. כי תראה, אנחנו יודעים דבר אחד, בכל זאת, אפשר וצריך לומר זאת, יש כאן בהחלט מנהיגות ציבורית שעושה ומונעת, ובעצם עובדת בשיתוף פעולה עם הרשויות, כי ברור שמכאן אסור שזה יבוא. איך אתה מתרשם? בעצם יש כאן משהו שבכל זאת קורה, ודווקא אני שואל אותך כערבי ישראלי, משום שאתה יודע, הקשר הזה בין מה שקורה, העם שלי והמדינה שלי, אני לא רוצה לפתוח את זה יותר מדי, אבל יש לך פה ציבור שמאוד מעניין אותי לראות מה ההתרשמות שלך לגבי ההתנהלות שלו פה.
קודם כל, גם ביהודה ושומרון יש שם הסתה, ואנחנו צריכים להבין את זה, וגם בעזה, וגם במזרח ירושלים, וגם ביהודה ושומרון, צריך להגיד דבר מאוד פשוט. ככל שנהיה, או ככל שההרתעה תהיה גדולה יותר, ההסתה תרד, וכן, אני אומר לכם, ככה זה עובד. אתם שמעתי גם לפני כן על עזה, תאמינו לי, גם עזה, אם ננקה אותה מהמחבלים, מה-30-40 אלף מחבלים, ונשים שם הרתעה, אני אומר לך, בתוך תקופה, בתוך זמן מסוים, ההרתעה הזאת תעבוד, וכן, חד משמעית אומר לך, אין שום בעיה אחרי ההרתעה הזאת לקיים איזשהו יחסים עם התושבים שיש שם. תאמינו לי, עם הרתעה אמיתית אפשרית, וגם בגדה וגם במזרח ירושלים, לגבי ערבי ישראל, יש פה משהו שאני לא חוויתי אותו, מעולם בעצם מאז דרכי הציבורית והחברתית וההסברתית. והדבר הפשוט ביותר, מזה שבועיים וחצי, או מזה 19 יום, 20 יום ליתר דיוק, אני לא חטפתי איום אחד, ממישהו שהוא ערבי ישראלי. ואני אגיד לכם אפילו יותר מזה, כן? היו כאלה ערבים ישראלים שאיימו עליי, והיו נגדי והתקשרו ואמרו לי, אנחנו הבנו את הרעיון, הבנו שאנחנו רוצים יותר...
למה? כי מה קורה פה?
כי מה שראו, קודם כל, כי מה שראו בשביעי לאוקטובר זה משהו שהם לא יכולים לקבל אותו הרוב. יש קיצונים שהם בעד, ותכף אני אגע בהם. אבל יש רוב בתוך החברה הערבית הישראלית שקמו בשביעי לאוקטובר וראו, פשוט ראו, את הזוועות, ואנחנו הראשונים שראינו את זה.
אבל אנחנו רואים כן פוסטים של תמיכה בטרור וכאלה.
רגע,
אבל יש תמיד את הדברים האלה, אבל הוא מדבר איתך על...
לסיום, שים לב, בכל מקום שאני מדבר על הרוב עם הכל השפוי, אני אף פעם לא מתעלם מהמיעוט הקיצוני. עכשיו, המיעוט הקיצוני זה לא אומר לצורך העניין 1,000-2,000, זה כן יכול להיות כמה עשרות אלפים, חד משמעית, אבל יש פה 2 מיליון ערבים ואסור להכליל אותם. אבל, עוד הפעם, אם הרתעה נכונה וענישה נכונה, בהחלט אפשר לטפל בזה, והמשטרה...
גם אתה אומר המפתח הוא הרתעה. בדיוק הפוך, בדיוק הפוך מהמדיניות של ישראל בשלושה עשורים, בשלושה עשורים האחרונים.
אתה צודק, אבל שים לב מה קורה בשבועיים האחרונים. מאות עצורים, תמונות, אתה יודע מה זה לדבר בערבית? לדבר בערבית זה לקחת את השחקנית, לשים אותה באזיקים ודגל ישראל מאחוריה. עכשיו אני רוצה לראות אותה מדברת עוד פעם על עזה.
כן.
עכשיו אני רוצה לראות אותה מדברת על חמאס. הבנת? זה ההרתעה, חבר'ה.
אוקיי.
לסיום אמרת, בוא נדבר בשפה הערבית. אנחנו במזרח התיכון, ואני לא יכול לחתום רעיון בלי להגיד לכם, אנחנו ביחד ננצח.
אוקיי.
כי אין אפשרות אחרת.
תודה, יוסף. תודה שדיברת איתנו, יוסף חדד.
תודה רבה, להתראות.
נצא להפסקה קצרונת, אחרי זה נמשיך. כן.
אני אומר, אילון, דבר אחד, אתה יודע, זה גם יכול להיות אירוע גדול שממנו ישראל מקבלת דברים חדשים. שים לב לעניין הזה. גיוס של חרדים. לא בכפיות ולא בזה אחד. נשים לוחמות. מצד שני, זה גם דבר שקרה כאן, וגם ערבים ישראלים הצטרכו, ואני בטוח שחלקם הגדול מבין עכשיו, שלהיות ישראלי זה דבר שצריך בעצם לקדם אותו גם כן בתוך הזהות שלהם. פעם שיר
ארז, הוא מתנגן בלב, מזכיר דברים.
חנן בן ארי.
שם אל מול אותו הים, כשהחולות היו לי בית,
מה השיר הזה?
והרוחות לחשו לי שאני לא לבד.
אל גוש קטיף.
מדהים.
ואת החזקת לי את היד.
אתה בשידור.
אמרת בטל השמיים.
בסדר, אתה יכול להגיד. המואטי, ברור.
הבטחת שיום יבוא ועוד נשוב לך.
בשידור, נגיד איזה פעם
אחרת.
שיר זה על גוש קטיף.
כן.
בערבית היום מוואסי, המקום שבו החמאס מקיים מדי קיץ קייטנה של 100,000 צעירים שגדלים בסופו של דבר על די הומניזציה של ישראל, של יהודים ושל ציונים.
הלב נבגד, הוא לא נותן לי לרתוח, רק הניגון עוד נותן את הכל. בכל שנה בקיץ בחממות גדלים פרחים כתומים כמו אז, גם הילדים פרחו לאט, כמעט כולם הקימו בית, רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז. זוכרת שרנו מול היכל, אם אשכחך ירושלים, צעקנו יום יבוא ועוד נשוב לך. אמא, אמא, הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע, הזיכרונות עוד סופים את המוח, האהבה לא ניצחה גם לא הרוח. אמא, אמא, הייתי יכול רק
ולא לברוח, הלב נפגד, הוא לא נותן לי למתוח, רק הניגון עוד נותן את הכל. תודה לעורכים והמפיקים שר פלסנר ושמואל בן סימון, לאחרים על השידור תמר שלומוביץ' וטל אשל, לעורכים בדיגיטל מיכל קדוש ומאורטה. תודה פרופסור עוזי רבי.
תודה ינון.
אנחנו ניפגש בשבוע הבא ביום ראשון בעזרת השם, שיהיה לכם סוף שבוע טוב ושבת שלום. להתראות.
עוד נשוב לשם, עוד נשוב לשם, עוד נשוב אימא, עוד נשוב, עוד נשוב לשם, עוד נשוב לשם, לא לברוח,